אדב.
אהלן.
מה קורה?
מצוין.
הבאתי לך עד אופי על 98. חיפשתי מישהו שהיה בערך בגיל שלי, כמו שאני התלהבתי מ-94, שהתלהב על 98, כמו שגיא צדיק התלהב מ-90, וכמו שאתה...
כמו שאני התרגשתי מ-54, למרות שלא הייתי שם.
אז הנה, אז שלום, רציתי לעשות בדיחה על שרון דוידוביץ', דבור שוקר, אז אתה עם חולצה של דבור שוקר.
לרגל המאורה, בכל זאת מונדיאל 98.
ב-98 הוא הפך לשוקר גם, מי שזוכר, לא?
הוא הפכו אותו לשוקר. לא, ב-96 הוא עדיין היה סוקר?
כן.
בארץ,
ואז רמי וייץ, רמי גילה לנו את העולם
שאם יש משולש על האס אז תגיד ש ולא עשה,
זה שינה תפיסה, האמת בצחוק בצד, אבל באמת זה שינה תפיסה.
הוא גם היה טוב במונדיאל הזה קצת,
לא רע, מלך השערים, עוד נדבר עליו, אשכרה גם הוא, בונה עוד סיפור, שכחתי,
אמרתי לך, עכשיו קודם כל שרון זה גם הזמן, בוא נעשה את זה מסודר, אנחנו עושים פה פרויקט שהוא פרק על כל מונדיאל, אני לא יודע מתי זה עולה, אבל זה כבר לקראת, פרויקט מבורך וחשוב ואדיר מאין כמוהו, תודה כפרה, ואנחנו באמת כבר לקראת הסוף בעלאות, אבל מי שמאזין לזה, וזה הראשון שהוא מאזין, שידע שכמעט על כל המונדיאלים יש כבר פרק. אז זה, וזה כיף, ואני בכוונה אומר את זה, כי אני מתאר לעצמי שבמהלך העבודה על הספר שלך, שהוא נקרא פילי מונדיאל גם האחרון, קובץ סיפורים על 50 רגעי המונדיאל הגדולים, הנפלאים.
דירוג 50 הרגעים הכי גדולים בתולדות גביע העולם.
שילבת שני הדברים שאני הכי אוהב בעולם, שזה דירוג ומונדיאל, אז יפה. ואני זוכר שגם דיברנו כשרק החלטת, או בימים הראשונים כשרק החלטת על זה, וזה באמת... אני חושב שקודם כל רק תספר באיזה דקה, על עזוב את הזה, הנה, עשיתי ספר, ויש פה מסחרים, זה נראה לי כיף, פצצות, כי כיף לי בדבר הזה שאנחנו עושים.
אני אגיד לך יותר מזה, אני סיימתי את הספר השלישי, סיפור אולימפי, במה שנקרא, מאי-יוני 2021, ואמרתי, ונדב מכיר את זה, הוציא ספרים, אני לא עושה יותר ספרים, אני נמאס לי, הקושי, הריבים, זה באמת, זה יכול לפעמים להיות סיוט. ואז קיבלתי מאיזה מקור יוחאי שטנצלר, אפשר לומר, בחור פעיל נורא ברשתות, אמר לי, תגיד, טוב, התחלת לעבוד על הספר למונדיאל, אמרתי, אין מצב וזה. 7 דקות עברו על השעון, עד שאמרתי לו, שמע, מה עשית לי? ואז אמרתי, אני הולך על זה, כי זה ספר ראשון שכתבתי אותו לבד, בלי מחבר נוסף, בלי ילד זאבי או בלי אסף כהן, וזה ספר, אני הייתי ילד מונדיאל. אני, כשהייתה מתחילה שנת לימודים, ובסיומה יש מונדיאל, אז הכל היה נצבע אחרת, זאת אומרת, המצב רוח שלי היה אחר לגמרי.
מה נגיד אל הילדים של 2022, שמקבלים את המונדיאל באמצע שנת הלימודים?
שזה יהיה קצת יותר קשה, אבל עם הטלפונים, הם יוכלו לראות הכל בלימודים.
קודם כל, הם ב-12 מתחיל המשחק הראשון. נראה לי השעות החשובות זה בבוקר, אפשר להבריז קצת.
עכשיו, ומונדיאל, אני לא אוהד אף קבוצה. זאת אומרת, הפועל מרמורק זה משהו חיבה מקומית, אבל אני לא אוהד אף קבוצה. אני, כן, אני אוהד מונדיאל, אני אוהד נבחרות, אני אוהב סיפורים של מונדיאל, וזו הייתה אהבה גדולה, ורק המחשבה להיכנס לזה, והאמת שזה עלה על כל הציפיות, ונהניתי, ואני אספר לך, אורן, שגם ידידנו כאן שיושב, נדב, היה בין אלה שכתבו פרק, ופרק נפלא, על זיכרונותיו, והשידור שלו של ארגנטינה צפת ב-2018, שזה היה הסיפור הכי אקטואלי שנכנס לספר, עוד הרבה כותבים מוכשרים, יהודה הרם שמספר על 78, ואסף כהן שכותב על הולנד, ודורופמן ידידנו כותב על מרדונה בצורה נפלאה, וגם על ארגנטינה 78, וזה ספר שכל כולו בא מהאהבה, וזה הספר, היו לי ספרים, נגיד, שאני מעריך יותר חשובים, סיפור אולימפי, זה ספרים, אולימפיאדה, זה ספרים קצת, סיפורים יותר גדולים, אבל זה הספר שאני הכי מחובר אליו, כי הוא באמת בא מהאהבה נטו.
ובין היתר, בגלל ששרון הוציא את הספר הזה, אז הוריד לי את המוטיבציה להוציא ספר מונדיאל שלישי. עשיתי גם לקראת 2014 ו-2018.
קחו את 2018, תוסיפו את...
מה לעשות? עשה את העבודה כמו שצריך, נחכה ל...
סללת את הדרך, נדב.
2026.
נשים לינק של מי שרוצה?
כן, נשים לינק, זה נמצא בחנויות, וגם נדבר על כל מיני סיפורים שנכנסו.
אז זהו, צריך להגיד פה, בוא נשתף אותך מאחורי הקלעים ואז נמריא. אז הרצון היה בהתחלה שלך להשתתף גם ב-94, כי אמרת זה מונדיאל גדול שאהבתי ויש בו הרבה סיפורים גם, אני חושב שהגב שלך, שעכשיו אתה בריא, סידר לך הדרות משם ושיבוץ לכאן, אבל אם כבר מדברים על משבצות ושיבוצים, החולצה שלך, אנחנו גם גיליתי על זה בימים האחרונים שעבדתי על הפרק, וגם שמהספר, יש מצב שזה הספר עם, שזה המונדיאל עם הכי הרבה סיפורים בספר הזה.
כן, כן.
אז אנחנו מגיעים מוכנים.
אפילו לא חשבתי על זה, זאת אומרת, זה התחרה, ואני אגיד לך למה. קודם כל, זה איזושהי נקודת זמן, ואתה יודע מה, אפילו אני חושב עכשיו על סיפור צ'י, ואני אספר לך לפני הכל, את הסיפור, למה זה היה כל כך חשוב לי, ולבני דורי, ולמה זה מגיע בנקודת זמן גדולה רגע לפני ההתפרצות של האינטרנט. כי באוקטובר 1997, חברת EA Sports מוציאה את המשחק FIFA Road to the World Cup 98.
בלר, סונג 2.
וזה עם הסונג 2. וזה, קודם כל, זה משחק שפרץ דרך במובן הטכנולוגי וגם שיווקי, אבל זה היה המשחק הראשון שהכניס את המונדיאל אליו, וזה היה טרפת מוחלטת באזורי הגיל שלנו, ופתאום יכולנו לחיות את המונדיאל לא כל ארבע שנים, אלא כל יום, לפני, בשנה שלפני, ואז היית כל כך הייפ לקראת זה, שזה הפך להיות המונדיאל, לא הראשון שלי, אבל המונדיאל שראיתי, ואפילו בדקתי, כמעט 64 משחקים, אני חושב ש63 משחקים אני ראיתי.
חוץ מהמשחק על המקום השלישי.
מספרד, לא, חוץ מספרד נגד פרגוואי שהסתיים ב-0-0, כי היה בדיוק באותו יום מסיבת סיום.
היי, לי יש כנס
מחזור. בדקתי מה זה, זה היחידי שלא ראיתי, וזה מונדיאל שהוא טבוע בנימי נימי.
ואז אני כבר אומר ומזהיר את המאזינים. שומן כנראה לא יהיה פה. אנחנו רצים על לא מעט אירועים ולא מעט דברים, ויש פה כמה פרשיות מהגדולות ביותר של המונדיאל, לטובה, לרעה, להזיה.
לגמרי.
נדב, אתה רוצה לפני שנתחיל פשוט להתחיל עם, נגיד, הדברים היבשים הרגילים
שלנו? כן, הדברים הרגילים.
למה צרפת?
למה צרפת? ובפעם השנייה. ובפעם השנייה, אגב, לא המדינה היחידה, מקסיקו גם הייתה פעמיים. הפעם הראשונה שצרפת אחד זה ב-1938, את המונדיאל השלישי. וזה המודיאל אגב הכי ארוך מבחינת תקופת הזמן, 32 יום, וגם המודיאל הראשון שעלה ל-32 נבחרות. עד אז שיחקו, בהתחלה היו 16, עלינו ל-24, ופתאום 32, שחלק מהאנשים אמרו, מה זה מוגזם, כל כך הרבה נבחרות, אגב עוד 4 שנים יהיו 48, אבל מצד שני אמרו, יש בזה דבר טוב, כי זה מספר שמתחלק יותר טוב, כלומר, אין כבר את המקום השלישי הטוב ביותר, אין.
יש גם עניינים פוליטיים,
שתי הראשונות מכל בית.
זה המונדיאל הראשון המשמעותי אחרי נפילת ברית המועצות, פירוק יוגוסלביה, זאת אומרת, יש הרבה יותר מדינות בעולם.
כן, אז 32 נבחרות, 8 בתים, 2 עולות, אתה כבר יודע די, כמו במונדיאל הזה אגב, אתה יודע את הבסיס, אתה יודע נגיד במונדיאל 2022 שארגנטינה, אם היא רוצה לקחת, כמו שאני חושב שהיא תיקח, היא צריכה להתמודד עם דנמרק או צרפת, אתה יכול לסדר דרכים, זה יותר כיף בשלב הבתים. מן הסתם נדב, אני ממש מתחבר למה שאמרת, שתמיד אנחנו חושבים ברגע ההגדלה שזה יותר מדי, אבל אני חושב ש-32 זה מספר ממש טוב.
לא ניכנס פה לדיון על 48.
לא ניכנס. אני רק אומר
מה שהיה ב-48.
אני אומר שאני הייתי בשני מונדיאלים, והסיבה ששלב הבתים הוא חגיגה כל כך גדולה, היא גם בגלל כמה נבחרות שמגיעות בזכות שיש 32. זה מה שאני אומר. ברור שכמה שפחות נבחרות זה יותר יעיל. זה ברור. יותר
תחרותי. עוד כמה מילים לפני שנגיע לטורניר עצמו. קודם כל, תפקידו של מישל פלטיני. עכשיו, מישל פלטיני, אני זכיתי לראות אותו כשחקן, זוכה באליפות אירופה ב-84, בצרפת אגב. אז הוא היה השחקן הטוב ביותר בצרפת. לאחר מכן הוא הפך למאמן נבחרת צרפת, לא כל כך הצליח. לאחר מכן הפך ליושב ראש הוועדה המארגנת של המונדיאל של 98, שהוא חלק מהאנשים שבזכותם המונדיאל הזה הגיע. ועד אז לא היה אדם בכדורגל הצרפתי שמתקרב לגדולה של פלטיני. הסתיים המונדיאל ומשהו שם השתנה. עוד דבר, צרפת ניצחה בקרב על האירוח את מרוקו, שהיה רצון להביא את המונדיאל בפעם הראשונה למרוקו. היא ניצחה בפרש קטן בבחירה, בדיעבד הסתבר אחרי הרבה הרבה שנים שהייתה פרשת פיפה, יצאו כל הסיפורים, שהמרוקאים שילמו קצת שוחד, ולא הצליחו.
איזה יופי, זה שוחד שלא עוזר. שוחד שלא עוזר.
4 נבחרות שמעפילות בפעם הראשונה, קרואטיה, שהייתה נבחרת חדשה כמובן, אחרי פירוק יוגוסלביה, ג'מייקה עולה, הרגה בויז, יפן בפעם הראשונה.
היה שם גם שחקן מליגת העל ששיחק בג'מייקה.
ממכבי נתניה.
מצפרים חולון.
אוקיי.
היה ישראלי ששיחק
שם. אנחנו נבדוק את זה.
בטח גיא צדיק אומר את השם שלו עכשיו.
ודרום אפריקה גם בפעם הראשונה. והנבחרות שלא הפילו, אורוגוואי לא מעפילה, שזה מדהים, פורטוגל לא מעפילה, שוודיה שהייתה מקום שלישי ב-94, וצ'כיה שהייתה אז מדורגת מקום שלישי בעולם, כי שנתיים לפני כן היא הייתה בגמר היורו, אז אלה הנבחרות שעלו ולא עלו, וגם לגבי המדינה המארחת, בגלל שיש 32 נבחרות, אז המשחקים מתקיימים ב10 אצטדיונים, שבמוקד כמובן, האצטדיון של סנדני, שנבנה במיוחד לקראת המונדיאל הזה, שהיינו שם, אני הייתי בגמר בפריז, גמר ליגת אלופות לפני חצי שנה, שהיה שם קטסטרופה. אצלון מאוד מאוד יפה מבחוץ, גדול, במקום לא הכי סימפטי, נקרא לזה ככה.
לא, נגיד, אני יכול לבשר לאנשים שבזמן שאתם מזימים לפרק, כנראה נדב ואני כבר ראינו בפריז,
היינו וחזרנו.
פוטפו. אולי, אולי, אוקיי, לא, רגע. לא רק משהו רע, אולי נגיד פתאום שם התאהבנו, לא יודע אוקיי, מה, באיזה אוקיי. משהו, מועדון כדורגל, לא אוקיי. יודע.
שתכה לא מקשיבה.
אז רק נגיד, לא, אז ככה אני בודק מתי היא מפסיקה. אז אחד המלונות שהציעו זה כאילו משהו סנדני, ואני אמרתי, רגע, אבל אני זוכר מ-2016, שזה אחלה אצטדיון, אבל שאם אין שם משחק, אתה לא אמור להגיע לשם.
לא, לא, לא.
אז לא לקחתי לשם, אגב. אם הגנב שומע את זה או פורץ, אני לא שם.
עוד הערה אחת קטנה לפני שנצא לדרך עם המשחקים עצמם. גביע העולם הראשון שבו השופט הרביעי משתמש בלוח אלקטרוני ולא בשלט קרטון.
טוב.
פעם ראשונה.
טוב.
וזה המודיאל שבו הכניסו את הדבר שיצא מחיינו, אני שמח לומר. שער הזהב.
אתה שמח, אה?
מה זה? זה אחד הדברים הכי מטומטמים שהיו ותומטמים. טוב שזה כבר...
טוב, אז אני רגיד... 2 גם היה אותו, והוא שם עשה את חתו האחרונה.
בדיוק, כבר עשינו את 2002.
עפרו לשאר כסף ביורו 2004.
ב-2000 צרפת זכתה איתו ביורו, נכון?
נכון, 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 לגמרי, לגמרי. ופעם ראשונה שיש 3 חילופים במשחק, עד אז היו 2, היו ימים שבכלל לא היו חילופים, אתה זוכר? 54 ו-58.
אנשים עדיין מדדים שם במשחקים האלה. פרק הרטרו הזה, בשיתוף חברים שלנו מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, כמה חברים הכי חברים, אנחנו עושים ביחד את פודקאסט אבל למה, הפודקאסט הכלכלי שלנו, והחודש באבל למה עשינו בינג' מונדיאל מקיף, אתם פה במאזינים לפרק רטרו מונדיאל, אז בואו מונדיאל עכשווי, באבל למה עשינו בינג' 5 פרקים, אני גם משתתף ביחד עם לאה ואופר היקרים, בבא גול שם, דסקלי יש שם, עוד כמה עיתונאים, עוד כמה הפתעות, 5 פרקים שיעלו לפיד של אבל למה, אתם לחפש אותו בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים, חלק מהפרקים יעלו גם לפיד של הפודיום, ככה תוכלו להיות מוכנים למונדיאל, גם בזוויות שמחוץ למגרש ולכדורגל עצמו, גם במהלך המונדיאל, אבל למה והפודיום ישתפו פעולה, נעשה פרקים משותפים, ואני מקטר אתחזק ולוג יומי, סדרת וסרטונים כזאת, אוריינטציה, בוא נקרא לזה, כלכלית בווייב שלנו, נשבע לכם שאני אנסה לעשות זה טוב, עקבו, עקבו ברשתות של הפודיום ואבל למה כדאי לכם. אז קדימה חברים, לעקוב אחרי הפודיום ואבל למה, גם ברשתות, גם בניוזלטר. דיוויד, שים איזה לינק למטה. נגיד תודה גדולה לפני הפרק גם לחברים שלנו מווינר, עושים איתנו את הפרויקטים הגדולים שלנו, והמונדיאל זה פרויקט גדול, אנחנו מכינים לכם הרבה הפתעות ביחד, יש שם כבר את הטופ, את מי תזכה. יצא, ברזיל זה פי 4, ארגנטינה שתזכה כמובן, סליחה, אופמן פי 6, יש את הולד פי 10, אם אתם רוצים ללכת, דנמרק 20, ג'וסי. אוקיי, אז יאללה, שרון דוידוביץ', נדב יעקובי, יאללה. אחד הדברים ואחד הנרטיבים במונדיאל הזה היה באמת צרפת, ומה שקורה אצלה והעלייה של... אנשים פוליטיים שבוא נגיד, לא אגיד גזעני, אבל קצת זה, וצרפת פה הייתה נבחרת גם כגורם מאחד, על זה גם עוד נדבר, אבל הנה עכשיו הגענו לפינה שאתם מאוד אוהבים, כל עוד גיא צדיק לא מציין על יותר מדי מקרים קשים בעולם, אבל בוא נראה מה הוא מכין לנו הפעם. אז מסביב לכדור עם גיא צדיק, הפינה שבקרוב בקרוב תימחר לאמזון, אנא, אנא, רחם עליי.
אתה רוצה להתחיל לטוב או במה?
אני כבר מפחד, אני לא יודע מה...
תשמע, יש הרבה...
מאוד אוהבים את הפינה הזאת, אבל זה קצת תזוי, איך אני מדברר אותה, אני כאילו מה, אני הרי עצוב מהרבה דברים שאתה אומר, אבל זה חשוב לשמוע, אז יאללה.
אתה רוצה להגיד לך רק את הדברים הטובים, העולם זה מרשמלו.
אני רוצה שתגיד לי את הכל.
מוניקה לוינסקי, אתה זוכר? פרשת מוניקה לוינסקי, נחשפת בינואר, תעסיק את קלינטון ואת העולם לאורך כל השנה, בין השאר הנשיא יגיד לי את המשפט המפורסם.
I did not.
Have sexual relation with that woman.
אמינות זה חשוב.
כן. אחרי זה הוא נאלץ להסביר מה בדיוק ההגדרה הזאת כוללת מבחינתו.
כן. סיגר?
בוא נמשיך. במאי, הודו עורכת 3 ניסויים גרעיניים. העולם לא הכי מתחבר ליוזמה, ובעיקר לא פקיסטן, שמגיבה כעבור שבועיים עם 5 ניסויים גרעיניים. נגמר 5-3. באוגוסט, אוסמה בן לאדן מרים את הפיגועים נגד השגרירויות האמריקאיות בקניה ובטנזניה, שגובים 224 הרוגים ואלפי פצועים. שנה לא משהו, אורן. על מלחמת קונגו השנייה, שמעת?
לא, אני שמעתי, אני לוקח את המלחמות הראשונות לרוב.
אוקיי, אז ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מתחילה מלחמה שתימשך 5 שנים, ותגווה יותר מ5 מיליון קורבנות, רובה מרעב ומחלות.
נורא.
זה העימות הכי מדמם בעולם, מאז מלחמת העולם השנייה.
וואו.
לא ניכנס לכל הפרטים של זה, אנחנו צריכים כנראה עונה שלמה של מסביב לכדור.
רטרו מלחמות לצערנו, זה יהיה ברטרו מלחמות. אבל נציין,
9 מדינות השתתפו בה, והיא מכונה גם מלחמת העולם של אפריקה. דברים טובים שהיו, הסכם שלום בצפון אירלנד, Good Friday Accord, שמסיים עשרות שנות טרור ואלימות, ואפשר להקליל קצת, קולנוע, טיטניק.
או, להקליל.
הסרט הראשון בהיסטוריה שחוצה את רף המיליארד דולר הכנסות.
כן, סוף טוב, ספוילר.
כן, שווה הרבה מאוד שיאים, גם 11 אוסקרים. אחריו ברשימת הסרטים המכניסים של השנה, ארמגדון, להציל את אורי ריין ומשתגעים על מרי. טיטניק סיפה גם את שיר השנה, My Heart Will Go On, של סלין דיון. הרבה מאוד אוניות, אני חושב, יכולת לשקוע עד שהוא נגמר. העולם עורך היכרות עם בריטני ספירס, ו-Eat Me Baby One More Time. ב-14 במאי, הפרק האחרון של סיינפלד, משודר ב-NBC, מוניקה, לא לוינסקי, מוניקה גלר וצ'נדלר, שוכבים לראשונה.
יפה!
בפרק סיום העונה של פרנדס.
יפה מאוד.
ג'ילט, משחררת לשוק את סכין הגילוח המהפכני, מח 3, עוגיות אוראו, הופכות לדגני בוקר. שיקגו מנצחים את שיקגו בולס, את הג'אז, 4-2.
יפה.
הפריפיט השני, ג'ורדן פורש בסיום הסדרה, חוזר כמובן, אפשר להתווכח אם הוא באמת חזר.
לא יודע.
מטבע היורו הראשון מוטבע בצרפת, לארי פייג' וסרגי ברין מייסדים את גוגל, וה-FDA מאשרת לשימוש את גלולת הוויאגרה.
מדהים איך הכל מתחבר, אה?
כן, סיימנו בטוב.
איך גוגל וויאגרה פשוט אחים.
העולם החדש.
העולם החדש. בואי, היה בסדר.
רגע, לא סיימנו.
לא, שיט.
אצלנו בשכונה נעשה את זה קצר, נתניהו וערפת חותמים ב-23 באוקטובר על הסכם וואי בבית הלבן, קומפלקס מגדלי עזריאלי נפתח רשמית, המגדל העגול הופך למגדל הגבוה בישראל, הוא כבר לא מחזיק בתואר הזה כמובן, דנה אינטרנשיונל זוכה ברוויזיון עם דיווה.
איזה שנה, בוא נע.
הנייטיז זה, שמתי לב מאוד.
הנייטיז מה הרבה קורה.
מצד הגאווה הראשון בישראל נח בתל אביב, ובשני במאי משחק הסרוכים המפורסם בין ביתר ירושלים לבית שאן. בזה נסיים.
מדהים, מדהים, מדהים. טוב, גיא, תודה רבה.
תודה לך.
זו הייתה פינת מסביב לכדור, אם מח 3 רוצים, אפשר שזה יהיה בממומן.
תשמע, איך השעון הזה? זה שלושה להביא.
שלושה להביא, אני זוכר תמיד את הפרסומות. זה עד היום, אבל הפרסומות שאני רואה אותו דבר, לא של ג'ילט.
זה נשמע עכשיו קצת כמו פרסומת, אבל...
אבל זאת לא, אגב.
מפרגנים, אפשר לפרגן.
אם זו פרסומת, זה המהלך המדויק. ראית מה עשיתי פה? אבל זאת לא, גיל. ולכן אני רוצה שתשים פה סטרייפ, לא סתם. תודה לגיא. ממשיכים. נדב, אנחנו יכולים להתחיל.
כן.
אני חושב שמה שנעשה גם כדי להיות יעילים בזמן, זה פשוט כן נעבור על הבתים, אבל בית שאין לנו בו סיפור, או שאין לנו בו זה, פשוט נדלג, נספר מה קרה, ונמשיך הלאה. אתה רוצה שאני נתחיל, אני אציג לך את הבית?
תציג.
אז בבית הראשון נמצאת ברזיל, נבחרת נחמדה, נורווגיה, מרוקו, סקוטלנד.
קודם כל ברזיל היא אלופת העולם.
צריך לציין.
חשוב מאוד, 94, כן, נכון, 94 היא זכתה, עברו 4 שנים וקרו המון דברים בנבחרת ברזיל. קודם כל, רומאריו, שהיה הכוכב הכי גדול במונדיאל ב-94, התבגר, לא ממש, כלומר, שנה, שנתיים האחרונות שלו כבר היו פחות טובות, חזר לברזיל, נפצע, חזר, ולקראת המונדיאל יש קריאה גדולה מאוד בברזיל להחזיר אותו לנבחרת, המאמן הוא מריו זגאלו, מאמן שזכה במונדיאל ב-70 כמאמן, ולפני זה גם כשחקן.
והיה עוזר מאמן ב-94.
והיה עוזר מאמן ב-94, והופך להיות המאמן הראשי, הוא כבר די מבוגר, הוא לוקח את זיקו כעוזרו, והם לוקחים פחות או יותר, כלומר, את הנבחרת של 94, וההבדל הגדול הוא רונלדו, כמובן שנדבר על רונלדו בהרחבה בהמשך.
שהוא גם היה ב-94, אבל זהו. לא שיחק אפילו דקה.
נכון, לא שיחק דקה, אבל
יש
אגב...
יש לו בתמונות.
היה ראיון איתו ממש בשבועות האחרונים, ושאלו אותו לגבי 94, אם אתה מרגיש שאתה חלק מהזכייה הזאת, לא שיחקת אפילו דקה, הוא אומר, באיזה שאלה? הייתי שם כל החודש, היינו ביחד חדר הלבשה, באימונים, לא שיחקתי כי הייתי בן 17 וחצי, בסדר, אבל חוויתי את הזכייה מקרוב, מבחינתי, זה אליפות עולם שיש לי אותה.
נכון.
אבל בארבע השנים שעברו, בגיל 17 עד 21, הוא הופך להיות השחקן הטוב בעולם. זה מתחיל עם איינדובן, אחרי המונדיאל ב-94 עובר לאיינדובן, עושה שם דברים מדהימים בגיל 17, 18, 19, ברצלונה קונה אותו, הוא משחק בברצלונה שנה אחת בלבד, אבל שובר את כל השיאים.
קומפוסטלה.
גם, אוקיי. בין היתר. אין בכלל ספק, הוא השחקן הטוב בעולם, בכושר מדהים, הוא בין 21 בלבד, והוא אמור לקחת את ברזיל לזכייה במונדיאל.
אני רק אחדד את נדב. שרונלדו של 1998 היה בזמן אמת, כבר בגיל 21, מועמד להיות גם השחקן הכי טוב בהיסטוריה. זאת אומרת, אם, אתה לא, אם לוקחים את הנתונים, לוקחים את הנבחרת, אם לוקחים את מה שהוא עשה, כן. את הציפייה, אנשים אמרו, הבן אדם הזה, יכול, הבן אדם הזה יכול להיות הכי גדול בהיסטוריה.
כן, כן.
ואז הגיעו אופציות.
נכון. Okay. אז ברזיל מתחילה את המונדיאל לניצחון 2-1 על סקוטלנד, די בקלות, למרות שהסקוטים הביאו הרבה מאוד אוהדים לאצטדיון, לסנדני. ברזיל ממשיכה בדרכה כמובן ומביסה את מרוקו 3-0, אבל תקלה, במשחק האחרון הם מפסידים לנורווגיה 2-1, רקדל עם פנדל בדקה 89, בעצם הברזילאים הובילו עד הדקה 83, ואז נורווגיה מנצחת 2-1. היה שם סיפור על שער שכן כן. בנבדל, לא בנבדל.
שראו צילומים אחר כך.
בדיוק, רק יום אחרי זה התברר שאכן השופט צדק. כן,
תורי אנדרף, לא, איזה שבר לא,
זה
הגש.
זה היה דור הזהב הראשון של הנורווגים, של המון, שפשוט פשטו בפרמר ליג. אז היה המון המון שחקנים מהפרמר ליג יחסית כן. שהיו בנבחרת.
כן, אנחנו עוד נדבר כמה מילים על הפרמר ליג, כשנגיע לעוד כמה...
אז ברזיל ונורווגיה עולות מהמקומות הראשון והשני, מרוקו וסקוטלנד כרגל בקודש. הולכת הביתה המוקדם.
What can you do, mate? אוקיי, בית השני, איטליה של גיא צדיק, שלא כאן לבכות הפעם, אבל עלתה וזה, אז כבר נתן לכם ספוילר, איטליה, צ'ילה, אוסטריה וקמרון. משהו שעקב אותנו?
רק לדבר על, אני חושב שעל איטליה, זה איטליה של אחרי ההפסד ב-98, נבחרת יותר מוכשרת אגב, כי זה קצת דור צעיר, כל הפרנקו ברזי ודולנדוני, כל
החברה
האלה. עדיין עם באג'ו. והסיפור היפה הוא באג'ו, שבאג'ו במשחק הראשון מול צ'ילה, בפיגור 1-2, דקה 84, זה הכדור במשחק הראשון של איטליה, יש כדור עונשין מ-11 מטרים, ובאג'ו ניגש לבות. אבל איטליה...
זה מעצבן יותר.
כן, והוא קובע. ומסיים 2-2, אבל זה מבחרת איטליה, לא, אנחנו נגיע אליה בהמשך עם צרפת, אבל זה הסיפור מהבית הזה.
אז 2-2 שם, כן אדב, איטליה עולה מרסלו סלאס, אגב אני חייב...
נכון, מרסלו סלאס היה אז כוכב על שמנמן כזה, אני זוכר את השער שוב כן נגד נבחרת אנגליה בוומבלי, באיזה משחק ידידות קצת לפני המונדיאל הזה, הוא היה כוכב על, אחרי זה הוא הגיע כמובן גם לאירופה, אבל שימו לב לאוסטריה, נכון, היא לא השאירה שום חותם. טוני פולסטר, הם מסיימים מקום שלישי, לא עולים שתי נקודות בלבד, הם מבקיעים שלושה שערים. את כל שלושת השערים מבקיעים בתוספת הזמן. את כל השלושה, אחד מהם, אנדי הרצוג.
כן, שחקן טוב. אגב, בסדר, יש לי עוד מעט גם דברים בתוספת הזמן. אני גם חושב שהוא מאמן בסדר. אבל שימי שאמרתי בסדר. בייצי. אמרנו מי עלתה? כן, צ'ילה עלתה איתה.
כן, צ'ילה ואיתה.
צ'ילה, בית שלוש, צרפת המערכה, דנמרק, דרום אפריקה וערב הסעודית.
תשמע, על הנייר זה בית פשוט, צרפת ודנמרק אמורות לעלות מכאן בלי שום בעיות, דרום אפריקה וערב הסעודית נבחרות חלשות, לא היה להם שום דבר להציע, והאמת שזה ככה מתנהל גם.
כן, דנמרק 3-0 בפתיחה.
ערב הסעודית 1-0, צרפת 3-0 על דרום אפריקה, דוגרי, שער עצמי וטיירי אנרי הצעיר, שעד אז עדיין היה במונקו. אגב, בסטאד ולודרום הם עושים את זה.
אגב, הוא שחק מדהים, כן?
האירוע המרכזי של הבית הזה, נדבר על צרפת הרבה בהמשך, אבל האירוע המרכזי...
במשחק השני.
בין צרפת לערב הסעודית.
לכאורה 4-0 קליל.
כן, ובמצב של 3-0, אם אני לא טועה, או 2-0, זינדין זידן, בועט בסטייל אספריה קצת, מה שעשה בביתר ירושלים, בועט סתם באיזשהו שחקן מערב הסעודית, ומורחק בכרטיס אדום.
וזה היה... ומקבל עונש השעה לשני משחקים.
וזה היה בדרך להיות עוד, גם אפילו, לא משנה מה יקרה עם צרפת, להיות עוד כישלון של זינדין זידן, אבל מה שככה, כולה המשך.
לא, אבל מה שמדהים פה אגב, זה קודם כל היינו צריכים לעשות פינה, בוא נקליט את כל הפרויקט מחדש, אבל היינו צריכים לעשות פינה, לדעתי הצינו את זה בפעם הראשונה, השנייה, ושכחתי מזה, של דברים שלא זכרתי.
כמו למשל?
ואת האדום הזה לא זכרתי.
זה מאוד משמעותי.
לא זכרתי.
זה משמעותי גם כל כך, אגב, גם עם הסוף, כן? אבל זה ממש, ממש,
עוד נגיע לזידן.
יאללה, אז צרפת...
אגד, העבירה הייתה על פואד אנואר, הקפטן הסעודי, אבל אני רוצה...
אבל את זה זכרת.
את זה זכרתי.
רגע, שנייה, אנחנו חייבים לדבר על צרפת, כי אנחנו נגיע אליה בהמשך ונרחיב, אבל עדיין, בוא ניתן קצת רקע.
צא לדרך.
כי נבחרת צרפת לא הפילה לשני המונדיאלים הקודמים, כולל ב-94, אתם זוכרים?
רובן
נאטר. בדיוק, רובן נאטר בפארק דה פרנס, למרות שמה שקרה זה בולגריה, עם קוסטדינוב דקה 91, עם הטעות הגדולה של דוד ג'ינולה, שהיה צריך להוציא את הכדור החוצה, והם עולים למונדיאל, במקום זה הוא הגביע לרחבה, ויצא מזה מתפרצת. לא משנה. דוד ג'ינולה ואריק קנטונה, שני הכוכבים הכי גדולים של נבחרת צרפת באותה תקופה, נמחקים מהנבחרת. המאמן החדש, המז'קה, שלא...
קנטונה פרש ב-97. קנטונה,
כן, אבל
במוקדמות, הוא כבר
המונדיאל הראשון בלעדיו.
מחקו אותו.
יפה. ובעצם, אמן ז'קה בונה נבחרת חדשה. אמן ז'קה לא היה שם גדול בצרפת. הוא היה מאמן, בסדר, לא חשבו שהוא זה שיעשה את ה...
העיתונים סנו אותו.
זה לא העיתונים, זה לקיפ.
לקיפ.
לקיפ, לקיפ.
עשו מסע, אתה יודע מה, כמעט קרוב למסע הסתה.
לגמרי.
ברמה כזו נגדו.
עד הגמר.
עד הגמר.
עד הגמר.
והם גם, יש סיפורים בהמשך שככה סירבו לדבר איתם.
נכון, נכון.
זה אמן ז'קה, הוא לקח בדצמבר 1997, כשהייתה חופשה בליגות, הוא לקח את הנבחרת הזו להרי האלפים. לקח אותם לחופשה יחד עם בנות הזוג ואפילו משפחות והכל, והוא יצר שם איזושהי בועה עבור הנבחרת, ובאמת משהו נורא חברתי. הוא ידע, הרי אנחנו יודעים תמיד את צרפת, היה בעבר ובטח גם בעתיד אחרי 98, היה את עניין המתחים הגזיים.
כן, כן, כן.
ב-2010 זה התפוצץ החוצה. הוא ידע שיש פה הרבה שחורים ולבנים ומוסלמים ונוצרים וצרפתים, והמדינה, 3 שנים לפני זה, לא מרי לפן, אבא שלם, לפן קיבל 15% מהקולות, זאת אומרת, צרפת כבר החלה בתהליכים של הידרדרות ימין קיצוני, והוא אמר, אנחנו ניצור פה בועה. אחר כך הבועה הזו הפכה להיות חלק מצרפת.
אז צריך להזכיר כמובן את הרקע הזה, והביקורות שהיו, אני הייתי ביורו 96, שנתיים לפני זה, וראיתי צרפת משחקת, ואז בעצם, אתה יודע, זידן ועוד שחקנים מהסוג הזה מקבלים את המקום בהרכב, והם עדיין זידן לא היה כוכב גדול. ב-96 הוא היה שחקן בסדר, כישרון, אף אחד לא העלה על דעתו שזה הולך להיות השחקן הגדול בעולם, והוא בנה עליו ועל הצעירים, טרזגה והנרי, שני שחקנים ממונקו, שהם יוליכו את הנבחרת, והוא קיבל, כמו שאמרת, ביקורות קשות בלקיפ, מכל הפרשנים של לקיפ שפשוט חתכו אותו לחתיכות, אמרו שזה נבחרת הגנתית, ואין לה שום סיכוי, וזה בושה וחרפה לצאת לטורניר שאתה מארח לשחק ככה, שאין שום סיכוי בעולם שהנבחרת הזאת תעשה הצלחה, ואז עוד מגיעה גם ההרחקה הזאת של זידן, אז בכלל...
למרות שהם ניצחו את 3 המשחקים נכון, בבית.
נכון, אחר
כך
נכון,
כבר היה יותר קשה.
נכון.
בית הבא.
בית הבא, אנחנו מדברים על... קודם כל אמרנו, דנמרק עלתה עם צרפת, דנמרק ניצחה את ערב הסעודית, עשתה תיקו עם דרום אפריקה, וניצחה, והפסידה לצרפת בסוף. אוקיי, הבית הרביעי. בית שיש בו כבר הזיות, ניגריה, עולה בו מהמקום הראשון, פרגוואי, מי שזוכר את חוזה צ'לוורט, שתמיד רצינו שיבקיע במונדיאל, ספרד היא פה
הסיפור הוא ספרד.
עם המשחק המפורסם נגד ניגריה, עם הטעויות של, איך קראו לה, לא כאן איזה ארס, לפני זה היה...
סובי זרעת,
הטעויות שלו.
תראו, ספרד מגיעה למונדיאל, ספרד מעולם לא זכתה במונדיאל, עד אז, כן?
כן. ספוילר, נדב, יופי, עכשיו ידעו שזה טוב.
ותמיד היו תקוות מספרד, כי בסופו של דבר, אנחנו מדברים כבר 98, אנחנו מדברים שריאל מדריד וברצלונה כבר הופכות להיות הקבוצות הטובות בעולם.
98 ריאל מדריד אלופת
98
אירופה.
98 אלופת אירופה, ברצלונה הייתה ב-92 עם יואן קרוי, והמון שחקנים מברצלונה וריאל מדריד, פרננדו ירו וראול, ובאמת, נבחרת של כוכבים, מאחת הליגות הטובות כן, בעולם, כן. אולי הטובה בעולם אז, לדעת רבים, והיא מגיעה למשחק נגד ניגריה, העניין היה שהמאמן היה חביר קלמנטה. עכשיו, חביר קלמנטה צריך להבין, הוא לא ריאל מדריד, הוא לא ברצלונה, הוא אתלטיק בלבאו, הוא איש של מלחמה, הוא רק לריב, לתת מכות, לקסח, וזה לא עבד, זה פשוט לא עבד, בטח לא עם שחקנים כאלה כמו ראול, והניגרים פשוט רקדו על הדשא. וניגריה מנצחת ביצדון בנאנד באלאבו ג'ואר 3-2 ונותנת שם הצגה, זה לא שהם ניצחו סתם במקרה, הם היו מדהימים, וג'י-ג'י אוקוצ'ה אז היה אחד השחקנים הכי טכניים בעולם, אני זוכר את התקופה שהוא צריך עם רונלדיניו בפריס סן ג'רמן, זה היה כמה שנים לאחר מכן, נבחרת מדהימה,
והיא מנצחת... פיני ג'ורג' המלך,
יפה,
מאייקס,
אייקס פה תהיה מאוד משמעותית במונדיאל הזה, וניגריה מנצחת 3-2 את ספרד, והספרדים בלחץ אימים, כי הם כבר מפסידים, ואז ה-0-0 עם פרגוואי, וזהו, הסיפור נגמר, כי למרות שבמשחק האחרון הם מביסים את בולגריה 6-1, זה מאוחר מדי.
יפ, אגב בולגריה ו6-1, נזכיר שב-94 שפרגמנו לשוודיה, גם סטויצ'קו ובולגריה היו טובים בזה, אבל יש דברים שקורים רק פעם אחת, הלוואי עלינו. אז אמרנו ניגריה, פרגוואי אגב, שגם עשתה את ה-0-0 הזה, אומנם עם בולגריה, אבל אחרי זה את ה-0-0 עם ספרד, ובסוף גם ניצחה את ניגריה, ספרד שמחזיקה אצבעות לתוצאה הפוכה, זה לא קרה, ובגלל זה היא בבית. האם היא תיקח בעתיד מונדיאל? לא יודע.
פרגוואי?
אולי, לא, ספרד. פרגוואי לא תיקח, לדעתי. סליחה, אופמן וכל מי ששומע. בית אי. אוקיי, אני מציג בפניכם פה את נבחרת הולנד, ווינרית, שעושה גולים בתוספות הזמן בטורניר הזה, תיזהרו. היא הייתה עם מקסיקו בלגיה ודרום קוריאה, ואז אמנם עוד לא הייתי נשוי להולנדית, אבל מאוד אהבתי את הולנד של אז, כל מי שאתה יודע, ברקאמפ וכל החבר'ה.
זה שלוש שנים אחרי שאייקס, שלוש שנים אחרי שאייקס זוכה.
היצירה הופכת להיות הולנד הבוגרת ב-98.
אייקס זוכה בגביע אירופה לאלופות ב-95, שמנצח את מילאן משער של קלייברט, שרייקארד במשחקו האחרון בקריירה מבשל לו, וזה הקבוצה של כמובן ון חל, ורוב השחקנים הכוכבים של אותה קבוצה נמצאים כאן בהרכב, אדוויד ואן דר סאר, ופרנק דה בור, ורונלד דה בור, ופיליפ, לא, פיליפ קוקו היה כמובן
מפסווה,
מרק אוברמארס, דווידס, סיידוף, כל החבר'ה האלה נמצאים שם, בתוספת לשחקנים לא רעים אחרים.
כן, יאפ סטאם, פסווה, אבל אחרי זה...
ודניס ברקאם, אוקיי. דניס ברקאם, אייקס, אבל... לא, דניס ברקאם גדל באייקס, אבל ב-95 הוא כבר לא היה שם. ו-95 הם מנצחים, 96 הם מגיעים לגמר ומפסידים ליובנטוס, אבל הם... לדעת רבים, זו הייתה קבוצה אפילו טובה יותר. כלומר, אתה מדבר על אייקס, שהיא אחת משתיים, שלוש הקבוצות הטובות באירופה, באותה תקופה.
אבל הולנד מגיעה גם אחרי הטראומה של יורו 96.
נכון.
טראומה של מתחים גזעיים שיצאו החוצה.
נכון.
במיוחד עם אדגר דוויץ, שדיבר, שאם הוא היה לבן, לא הם מתייחסים אליו, היה ממש, היו תמונות שרצו בעיתונות ההולנדית ביורו 96, איך יש שולחן של הלבנים.
ואיך הם נכנסים לאוטובוס.
כן, של השחורים.
בנפרד.
זה יצר, וזה בעצם גרם, וכולם חששו מזה. אבל אני לוקח רגע אחר מהבית הזה. רגע, אגב, שנכנס לספר פלא מונדיאל, אחד מ-50 הגרים הכי גדולים.
משחק של הולנד נגד מקסיקו?
לא, משחק של מקסיקו נגד דרום קוריאה.
אוקיי.
מור רכס ידידינו, שכותב מאוד מאוד יפה, מי שמכיר, שיחפש סיפור על הכדור בפייסבוק, כתב את הפרק, ביקשתי ממנו לכתוב את הפרק, על התרגיל של בלנקו. קוואטמוק בלנקו, אחד מכוכבי נבחרת מקסיקו. עכשיו, מקסיקו זה באמת, אנחנו יודעים, זה מרכז אמריקה, אבל זה מאוד דרום אמריקה, אם כן יחסית הגליגה מאוד עשירה והכל. ובמהלך המחצית הראשונה, מול דרום קוריאה, שניים סוגרים עליו.
פאול על הכדור!
ממש סוגרים עליו, ואז הוא מביא לעולם את הקוואטמיניה. הוא לוקח את הכדור עם שתי רגליו, והוא תופס את זה, כשהוא עומד, לא בישיבה. הוא פשוט תופס את זה עם הרגליים, ככה צמודות. ואז הוא לוקח ואומר, אני קופץ מעל שניהם, פשוט לקח וקפץ מעל שניהם.
עם עכשיו, הכדור.
עם הכדור. תקשיב, זה כזה קצת קפיצת קנגרו. לא נוצר מזה מצב לגול. לא נוצר מזה גול, אבל זה היה אחד האירועים הכי מדוברים באותו מונדיאל שהיה עשיר בסיפורים.
רק נזכיר שהוא לא המציא את זה שם. הוא
כן,
עשה
כן,
את זה
נכון,
הרבה פעמים לפני
הוא
זה.
הוא עשה את זה לפני.
בליגה.
וזה היה עניין.
רק שאתם, לא הכירו את זה בעולם.
אתם דיברתם על עניין של 32 נבחרות, אז נכון שמקסיקו הרבה פעמים נמצאת. אבל זה אולי חלק מהקסם שיש הרבה נבחרות, להביא לעולם, לעיני העולם, דברים שאנחנו לא מכירים. כי בלנקו לא רק עשה את זה לפני, בליגות, אלא הוא עשה את זה במגרש החול, כשהוא שיחק, כשהוא היה קטן במקסיקו, ובמגרשים הקטנים והמזופתים שהוא עלה בהם לגדולה, הוא מכיר את זה מהבית, והוא הביא את זה מהבית לבמה הגדולה מכולם, ועשה, ובאמת זה רגע שחקוק אצל הרבה מאוד אנשים בזיכרון, ומורכס באמת מספר על זה בצורה יפה.
כן, וזה, אם אני עושה את זה, אני מקבל ביתה לראש, לא לכדור, רק על ההתנסות.
הוא מספר, אגב, איך הוא ראה את זה, ואז אחרי זה, כמה ימים אחרי זה, במשחק, אז הוא עשה את זה, וכדי שלא, אתה יודע, הוא השאיר את החבר'ה מאחור, וזה באמת הופך להיות, זה הקטע במונדיאל, כמה שזה גדול, זה הופך להיות הרגע האישי שלך.
לא,
זה כמו, אם אתה זוכר, סתם לא קשור בכלל, אבל מסוג הרגעים שנכנסים למיתולוגיה, למרות שהם באמת אין להם השפעה.
אבל אתה זוכר את זה.
הכלב שהשתין על ג'ימי גריבס.
למשל. אני חייב חולצה שלו, נדב.
של הכלב?
אגב, שימים שבכל פרק, מאז הקלטת הפרק הזה, נאמרות המילים, הכלב שהשתין על ג'ימי גריבס.
אגב, אמרתם שגרינצ'ה אימץ אותו? גרינצ'ה אימץ את הכלב הזה.
חד משמעית.
אתה חייב להקשיב לפרק.
הכלב עדיין חי היום, אגב. אפשר למצוא אותו ברגע.
ברשתות.
הולנד, ברשתות. הולנד עם 5 נקודות עולה, היא עשתה את הטקו הזה עם בלגיה, וטקו גם עם מקסיקו, אבל קראה את דרום קוריאה 5-0, איתה עולה מהיקו. בלגיה של וילמוץ היקר לא עולה. בית F6, גרמניה, יוגוסלביה, שאז עוד הייתה יוגוסלביה בפעם ה...
FR יוגוסלביה.
כן, FR, מה זה? Federation Republic, משהו.
כן.
עוד מעט נבדוק מה זה. ושתי נבחרות זניחות שלא קשורות לסיפור, איראן וארצות הברית, שקופצו להן לבית אחד. ספוילר, גם עכשיו. שרון, אתה כן תדבר פה על איראן וארצות הברית.
כן, זה גם נכנס לספר, כי זה באמת, אני אגיד את זה כך, זה המשחק הכי מסוכן בתולדות המונדיאל.
מסוכן?
מסוכן.
יאללה, תן לנו.
רגע, הוא יחזור על עצמו עוד מעט.
הוא יחזור על עצמו.
עכשיו הוא פחות מסוכן או עדיין מסוכן?
יכול להיות שהוא יהיה פחות מסוכן בגלל המיקום שלו, אבל איראן מול ארצות הברית, זה מתחיל כך. הגרלת שלב הבתים של המונדיאל הייתה בסטאד ולודרום. אני חושב שרק פתחו אותו.
נכון. לא, לא פתחו.
לא, אבל זה היה אירוע מטורף. שיפצו, נכון. אירוע מטורף.
ניסיון שקיים מהמאה
ה-19. היו שם 50 אלף איש, 50 אלף איש שראו את, מי היה לפני פלטיני? היה את ההוא, היואנסון הזה, הוא מוציא את ה... ובלאטר הוציא, הוא היה מזכ"ל. והיו שתי, והיו, ארצות הברית הייתה בבית הזה עם גרמניה, ועוד, והשלישית שאמרת, ואז נותרו שני כדורים בקערה. ג'ורג' וויה ניגש להוציא, והיו שם קולומביה, אוקיי? ואיראן.
כן.
והוא הוציא את איראן בבית של ארצות הברית. ומאותו רגע, פיפה קיבלה, פיפה
נכנסו ללחץ, אימים.
קיבלו חום. תקשיבו, זה בקצרה, רק תולדות הסכסוך ב-78, כשמהפכת האייתולות באיראן, מהפכת המשמרות המהפכה.
אגב, הייתה לו האייתולה חומייני, כשהיה בגלות, חי בפריז.
כן, והשבועים האמריקאים,
חטפו כמה חבר'ה,
ומי שמכיר את הסרט ארבו,
כן, אני כתבתי סרט הזה.
בקיצור, זה היה הסכסוך הכי מדובר בעולם, תום המלחמה הקרה. אוקיי, כשנבין עד כמה זה מסוכן.
סטן הגדול.
סטן הגדול, וארצות הברית מפחדת מאיראן, מהנשק גרעיני, כן או לא. וקודם כל, לבחרת ארצות הברית מגיעה, ושלל ידיעות מודיעיניות על התראות לפיגוע. כולל אדון אוסמה בן לדן ואל-קאידה שמנסים להוציא את העניין הזה לעסק.
כן. לצערנו אתם עוד תשמעו עליו.
כן, ובאיראן יש גם הרבה גולים, כולל המאמן הגולה שהוא חי בארצות הברית, ואימן את איראן מול ארצות הברית, סיפור נפלא בפני עצמו. וככל שמגיע, מתגברות הידיעות. ונמכרים כל הכרטיסים למשחק.
בצדון בליון, בסטאד דה ז'רלן.
נכון, כולל 3,000 כרטיסים לאיזשהו ארגון, ארגון שהוא, אני שכחתי כרגע את שמו, אבל ארגון שגם הוא נגד ארצות הברית, אבל גם בעד הפיכה באיראן, מנסים להפוך באיראן. והם תכננו שמה לעשות שמות. מתחילה המחצית הראשונה, ארצות הברית דרך אגב מגיעה למצבים וקורה ויותר טובה.
זה המחזור השני כבר, צריך להגיד.
נכון.
אחרי שארצות הברית מפסידה לגרמניה 2-0, ואיראן מפסידה ליוגוסלביה 1-0. כלומר, שתי הנבחרות עם 0 נקודות, וזה משחק חשוב לעלייה.
ותחשיבו, עבור איראן זה הרגע הספורטיבי הגדול ביותר במאה ה-20. זה הרגע שלהם לצאת מהבועה הקשוחה והסגורה שבה הם נמצאים, להראות לעולם מי זו איראן. איראנים מגיעים, איראנים מחול מגיעים, וזה רגע באמת הכי משמעותי עבורם.
שהיו גם לא מעט שחקנים איראנים שסיקו אז באירופה.
נכון, וכמובן עם אלידאי האגדי, שהיה שחקן ביירן מינכן באותה שנה. מתחילה המחצית הראשונה ישר לאיראנים, ואז מהאזור הזה של 3,000 אוהדים, הם מתחילים להוציא דגלים של אותה אחת שאמורה לעשות את ההפיכה, והפגנות והכל. אבל הדרמה הייתה לפני זה. המשחק נערך ב-21 ביוני 1998. 21 ביוני זה יום הפייר פליי של פיפה. אוקיי, זה יום הפייר פליי של פיפה.
מדהים.
עכשיו, בהגרלה נקבע שארצות הברית המארחת ואיראן האורחת. ועל פי חוקי פיפה, האורחת צריכה לבוא וללחוץ ידיים למארחת. חמינאי, היה אז האייתולה, אמר שום פנים באופן, מה שנקרא, על גופתי, על גופתי, אמיתה, והיו חיקוי פרסיה, אבל לא מוצלח. ואמרו, אנחנו בבעיה, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ושופט המשחק עלה על פתרון, אמר, בוא נעשה דבר כזה, יום מיוחד של פיפה.
אורס מייר
נכון, השוויצרי. מה שנקרא, אם יש מלחמה, תביאו שופט ניטרלי. אמר, בוא נעשה, במקום לחיצות ידיים, בוא נעשה תמונה. ואז הייתה תמונה מאוד מיוחדת של שחקני ארצות הברית ואיראן, והאיראנים הביאו זרים לבנים. זרים לבנים, ורדים לבנים, סליחה. ורדים לבנים, זה אות לשלום באיראן. אז התחילו טוב את המשחק, אבל מתחיל, ברגע שמתחיל המשחק, המהומות שמתחילות ביציע, ויש הוראה, יש הוראה אצל הבמאים והצלמים, אתם לא מראים פריים. אנחנו יודעים שלא יכולות להיות הפגנות, אתם לא מראים איזה פריים. מגיעה מחצית, 1-0 לאיראן, והמוחים והמפגינים מבינים שלא ראו אותם בעולם, כבר היו טלפונים ניידים. הם אומרים, אוקיי, עוברים לשלב ב'.
פורצים.
שלב ב', אנחנו ננסה לפרוץ. באותו רגע, לפני פתיחת המחצית השנייה, 150 שוטרים חמושים צרפתים נעמדו לפני היציע שלהם, כולל צלפים בגג. וכל פעם שהתחילה איזושהי מאומה קטנה, הוציאו החוצה. אנחנו בבית לא ראינו כלום.
לא ראינו כלום.
מה שראינו זה מסירת ענק של בדקה 80, אני לא טועה, או משהו כזה של אלי דאי.
84.
של אלי דאי.
למדוויקיה.
סטייל ארי קיין, באמת מחצי מגרש מוסר, 2-0, ארצות הברית מצמקת.
מגברי.
אבל זה הרגע הספורטיבי הגדול, במאה ה-20 לפחות, של איראן.
Madavik here in the clear. He's got support in the center. He doesn't need it. It's surely Iran's victory now with 6 minutes to go.
ארצות הברית מסיימת עם 3 הפסדים, ואומר אצלה, ברוך שפטרנו, אנחנו לא רוצים לחזור, כי באמת, היה לה שם סיוט מבחינת ההבטחה, מבחינת הכל, וזה באמת המשחק הכי מסוכן בתולדות גביע העולם.
כן, ואיראן מנצחת בו, וזה...
זה לא הספיק לה.
זה באמת, כן, שתיהן אפו, ואתה יודע, שתיים רבות, שתיים אחרות לוקחות, וגם גיל, תודה לגיל שאומר לנו פה שה-FR זה Socialist Federal Republic of Yugoslavia, שהיא עלתה...
היה לי על קצה הלשון.
היא עלתה... לא, לא היה לי את הסושליסט, אמרתי פדרל, היה... בסדר, לא משנה. עלתה עם גרמניה, שתיהן עם 7 נקודות, בגרמניה אני משער שעוד ניגע קצת, אבל באמת זה משחק, א', לקרוא על זה בספר, ב', יוטיובים.
אגב, זה אחד המונדיאלים היחידים שלא צריך לגעת בגרמניה.
יוטיובים והכל, נכון.
זה אחד, בכל ההיסטוריה זה המונדיאל היחידי שלא אוהב לצעקים, היו באמת גרועים.
איתם זה מעניין גם כשמנצחים, אבל גם כשמנצחים.
כן, הם גם לא אוהב, גם הדרמה, לא הייתה פה דרמה, הם פשוט נמחצו על ידי הבחור בחולצה שלך, אבל אני אגיד לך למה אמרתי את זה, כי אם אני לא אומר את זה, אז למה לא דיברתי על גרמניה? עכשיו אמרתי עוד ניגע. מישהו יזכור אם לא ניגע? אולי ניגע, אולי לא. אוקיי, בית ג'י, שבית, מה זה, 7, נכון? ג'י? 7.
תמיד אני לא, זה, ברגע שאני מגיע לג'י, אני כבר לא זוכר.
בית סקסי שמציג את רומניה וקולומביה ביחד, כמו ב-94, רק שאז היה קצת יותר חרה, והפעם גם עם אנגליה וטוניסיה, בית סקסי, צבעוני, יפה, הכל. אם אתם רוצים כבר עכשיו לדבר, זה עוד מונדיאל יפה של רומניה, עוד שלב בתים מעולה של רומניה, ופשוט את אנגליה אני חושב שאפשר לשמור, אבל מה שכן אולי נגיד על אנגליה בדבר אחד שכבר נגיד עכשיו, זה פיצוץ הפרמייר ליג כאילו עולה שלב, זאת אומרת, על כמה שהתייחסו לאנגליה, לכוכבים שלה, למה שהיא רצתה לעשות, זה שההייק תמיד היה גדול.
כן, אבל אני אגיד משהו אחד על אנגליה של אותם ימים, זה אנגליה, זה אנגליה חדשה, זה קול בריטן.
כן, פופסטארס, רוקסטארס.
גלן הודל, המאמן.
אבל זה אנגליה שיותר, זה כבר לא אנגליה של 90, עם החוליגנים, ואסון אילסברו, ואייזל.
יפה יותר כאילו.
וגם לא של מרגרט תאצ'ר, זה של נוח קומן, טוני בלר.
כן.
ושל הספייס גרלס.
של בקאם, נו, זה בקאם. פשוט בקאם.
היא הרבה הרבה יותר, היא הכי סקסית שהייתה, מה שהמלכה אליזבית הייתה צעירה.
איך אמר סול קמבל, אמר, we felt like pop stars, rock stars, movie stars. כאילו, לא אמר על עצמו, הוא אמר ככה שחקנים.
ועדיין, הם מפסידים לרומניה 2-1.
ולמה זה חשוב?
רגע, למה? למה זה חשוב?
כי זה מה שגרם לאחד המשחקים הכי זכורים. יש כאלה, אגב, שמגדירים את המשחק הזה הכי גדול, או אחד הגדולים.
אתה מדבר כבר לשמינית?
כן,
חכה.
פה הוא נכנס כמחליף. פה הוא נכנס כמחליף.
לא, ברור.
זה שאנגליה הייתה שנייה, זה מה שהביא לזה.
דבר אחד חשוב.
דבר אליי.
אחרי שרומניה ניצחה את אנגליה, עלה להם מה שנקרא לראש, ו...
עוד לא לראש לגמרי כמו ביורו 2000 שצבו את השיער, אבל עדיין עלה להם לראש.
ומשחק אחרון נגד טוניסיה, הם מסיימים רק ב1-1, נדמה לי שבמשחק הזה הם כבר עלו, הם עם ראש צבוע בצהוב, הרומנים, כן, ובגלל, בוא נגיד, קצת אג'י עוד שיחק, הוא היה קצת...
סוף ימיו, למרות שהוא זכה עוד ב-2000 בגביע וופה.
נכון, נכון, אבל הוא היה כבר הרבה אחרי, והרומנים מסיימים במקום הראשון בבית לפני האנגלים, בקולומביה, שעשתה דברים יפים ב-90, ודברים קצת פחות ב-94, מסיימת את דרכה.
דור הזהב מסתיים שם.
נכון.
כן, ואנגליה אז עולה רק מהמקום השני. עכשיו, למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי בבית המקביל, ארגנטינה, קרואטיה, ג'מייקה, יפן. ארגנטינה, צריך להגיד, פעם ראשונה בלי השחקן החשוב ביותר.
זה יותר מזה, זה פעם ראשונה בלי דיאגו מאז 74, כי נדב יודע שב-78, דיאגו היה בכל הרשימות הסופיות, כולם דיברו על זה שדיאגו יהיה ברגע האחרון.
הוא היה אחד מהשלושה האחרונים שהודחו בשנייה האחרונה, והוא לא סלח על זה למנותי עד יומו האחרון.
נכון, וברמה הזו, זאת אומרת, זה היה פעם הראשונה בלי העילה של דיאגו, ומגיעה אבל נבחרת מאוד מאוד מושרת, ובראשות בטיגול.
בטיסטוטה, קלאודיו לופז, אריאל אורטגה, ורון, סימאון, שאתם מכירים, זנטי, סנסיני, איג'אלה.
דניאל פסרלה. דניאל פסרלה שהיה קפטן ב-78, הופך למאמן.
סנו נפשו של דיאגו, אגב.
נכון, שהוא הודיח אותו בעצם מהמונדיאל של...
כולם נראה לי הם סנו נפשו של דיאגו, לא?
יש
שניים. יש אגדה, אני רק אגיד משהו אחד על טורניר, יש אגדה, שהוא היה אמור להיות גם ב-86 פסרלה. ויש אגדה שאומרת, הוא הרי סנו אותו, שלכולם אמרו שם בנבחרת, אל תשתו את המים מהברז במקסיקו, רק לא. רק לא לא אמרו. והיה לו איזה קלקול קיבה, משהו רציני, ואז בגלל זה הודח. זו אגדה, כנראה לא נכונה.
אז מאחר ואני הייתי אז באותה תקופה,
שתית המים שם.
לא שתיתי, אבל ב-86, סליחה, זה לא קשור לפרק, אבל זה סיפור שחייבים. ב-86 נבחרת ארגנטינה הגיעה לארץ וניצחה 7-2 את ישראל, ביצלון רמת גן. עיתון חדשות ארגן את זה, ועבדתי בחדשות, ונסעתי לנורווגיה כדי לסקר את נבחרת נורווגיה לפני שהיא באה לארץ, ודניאל פסרלה היה אז כוכב על באיטליה, והוא היה קפטן הנבחרת, הוא ומרדונה, הם הגיעו לפה, והם שיחקו, וחודש אחרי זה במונדיאל, פתאום פסרלה פצוע.
כן,
במרכאות כפולות, הוא נמחק.
קטע לואיס בראוני גם מקומו.
בדיוק. ופסרלה אומנם נמצא בסגל, לא שיחק דקה.
נכון.
אז ארגנטינה מנצחת את יפן עם בטיסטוטה, ואחרי זה גם מנצחת את
5-0 את ג'מייקה.
5-0 קל, בטיסטוטה שלושה, אורטגה צמד, ולכינוח גם מנצחת את קרואטיה 1-0 ועולה מהמקום הראשון. אני חושב שהסיפור של הבית ושל ההמשך, זה צריך פה כן אולי לתת מילים ראשונות על חברך, או שאתה רוצה לשמור את זה, את שוקר?
דבור שוקר.
בכלל הקרואטיה.
בכלל קרואטיה, כמובן.
מדינה חדשה.
שמי שראה את מונדיאל 2018 אומר, היי, הם כבר עשו את זה כבר.
אני אגיד לך מה. אז הסיפור של קרואטיה כמובן גם נמצא שם, והוא סיפור, זו נבחרת העצמאות של קרואטיה. עצמאות, כי זו נבחרת הראשונה אחרי שהיא קיבלה עצמאות אי שם בתחילת שנות ה-90, או לקחה על עצמה עצמאות.
אחרי המלחמה.
אחרי המלחמה, ונמצאים שם שחקנים שהיו אפילו חלק מהמלחמה, כולל אדון זבוני מיר, בובן, שהוא אחד מהסמלים שהיו לפרוץ המלחמה, עם אותו הביתה בשוער יוגוסלבי.
לא שוער,
שוטר. סליחה, שוטר.
שוטר.
שוטר יוגוסלבי במשחק ב-1990, והוא משחק שם. וזו נבחרת קסומה, זו נבחרת, תמיד יש איזו שאלה, האם מה היה קורה היום עם יוגוסלבי הגדולה עדיין הייתה נבחרת, זה בעיקר בכדורסל וגם בכדורגל, זה תמיד מגיע לתשובה, וואלה, בעיקר זה הקרואטים, זאת אומרת, מבחינת הכישרון הגדול, והסיבה שנבחרת קרואטיה 98 בין ה-50 ו-2018 לא, זה בגלל שני דברים. אחד, שנגיע אליו עוד ברבע הגמר, ודבר שני, העובדה שהיא סללה את הדרך לזו של 2018. כמעט כל מי ששיחק ב-2018 אומר, זו הייתה נבחרת ההשראה שלנו. זו הייתה נבחרת קטנה, מתוקה, אני חושב 3 מיליון איש במדינה, מדינה פצועה ומדממת, ועושה כזה דבר,
צריך לומר שהם כבר שיחקו ביורו 96, כלומר, היא כבר הבינו שזה נבחרת ברמה מאוד מאוד גבוהה, רוב השחקנים שיחקו כמובן לא בליגה הקרואטית, אלא בליגות הבחירות, שוקר היה בסביליה, אחרי עבר לריאל מדריד, ולא רק הוא, ובובן היה במילן.
בוקסיץ', אתה זוכר את אלן בוקסיץ'.
אנחנו מתקדמים לשמינית לדעתי.
סיימנו לבתים, מעולה.
ארגנטינה ניצחה את הבית, זכתה בבית הזה במקום הראשון, קרואטיה שנייה, כבר אנחנו יודעים שיש משחק די מעניין, אבל אנחנו נחכה את כל השמינית, כי ככה השיבוץ, רק שתדעו שבסוף יהיה ארגנטינה נגד אנגליה, וזה תמיד נגמר בטירוף.
אתה רוצה ללכת לפי סדר כרונולוגי, נכון?
ללכת לפי סדר כרונולוגי, אבל תזכרו את מה שאנחנו עושים כדי לתת למאזינים שלנו את הבשר כמה שיותר, או סליחה, מי שטבעוני פה, את הקינוע. בצורה המושלמת ביותר שאפשר.
הפסקה קצרה, לספר לכם, בואו נסתפר, קחו סיפור, מה שאתם רוצים. קיצור, רמיקטון מציגים את הטורבו בוסט פאוור X6. קיבלתי את זה הביתה, ניסיתי לעשות רונלדו, לא הצלחתי, אבל הנה הפיצ'רים. מנוע חדש ועוצמתי, עוצמת טורבו אוטומטי המתאימה את עוצמת המנוע והלהבים בהתאם לסוג השיער שלך, התאמות, אה? 90 דקות תספורת לאחר טעינה מלאה, זה בול כדורגל, אתם יכולים להסתפר במשך משחק כדורגל שלם במונדיאל, נסו, צלמו, אולי נשתמש. המכונה עמידה במים, כך שניתן להשתמש בה גם במקלחת, מת על היעילות הזאת, אז אם אתם רוצים נגיד להתגלח, אתם יכולים להוסיף את הגזם, גוזם, ואופ, מכונת גילוח פרופר אצלכם בידיים. כשאתם רוצים להתמרק בעצמכם, לספר את הילדים שלכם בבית, באזור הנוחות שלכם, וביחד, סדרו זקנים על בסיס שוטף, מה אתם, ניאדרטלים? עכשיו אתם יכולים. אז כל התענוג הזה יכול להיות שלכם, חפשו את מכונות התספורת והגילוח של רמינגטון אצל משווקים המורשים של שריג היובן הרשמי. יאללה, חזרה לפרק. נזכיר, כל פרקי רטרו נמצאים באתר הפודיום.com, וכבר יש לנו הרבה פרקי הכנה למונדיאל. יאללה, נמשיך.
משחק שאין לנו יותר מדי, פשוט מדלגים עליו. זה למשל איטליה ניצחת 1-0 את נורווגיה, ויארי, דקה 18.
קריסטיאן ויארי.
אתה מאשר לי גם, נדב? מעבר?
לא, אין פה הרבה מה להגיד. איטליה, בלי להרשים יותר מדי, היא ממשיכה לרבע הגמר.
ברזיל נגד צ'ילה, כמובן שסלס כבש. אבל סזר סמפאיו עם צמד, ורונלדו עם צמד שאחד מפנדל.
עוד נגיע לסזר סמפאיו, זה לא הדבר הכי חשוב שהוא עשה באותו מונדיאל.
יאללה.
חכו.
שער הזהב, שנדב כל כך רצה שהתבטל, מופעל, זאת הפעם הראשונה, לא? שהוא מופעל פה בבלנק.
זו הפעם הראשונה.
בלנק, בלן, אני קורא מה זה. מהרשימה של צרפת. בלן.
עכשיו, יש פה סיפור, יש פה סיפור במשחק הזה, כי המשחק מתקיים ביצון בלנס, בצפון. כן. וצרפת מגיעה בעצם בלי זידן. זידן הרי הושאל לשני משחקים, הוא לא שחק במשחק האחרון, זה המשחק שבו הוא לא משחק, אם הם עולים לרבע הגמר, הוא יחזור.
אמת.
אבל במשחק הזה הוא לא משחק. ויש לחץ גדול, כי פרגוואי אין לה מה להפסיד, ופרגוואי נבחרת לוחמת בצורה בלתי רגילה, ויש לה את הקפטן, את חוסה לוי צ'ילאבר. עכשיו, צ'ילאבר, אני זוכר, באותה תקופה שידרתי את הליגה הארגנטינאית, הוא השוער של ריבר. של ולס, סליחה, לא שואלים, סליחה, מתנצל.
כמעט באתי לתקן אותך, והייתי מבסוט שאני זכרתי את זה.
לא, והשואה של ולס, והבן אדם, קודם כל היה תופעת טבע, הוא משחק עם חולצה, עם בולדוג, זה היה מפחיד, כל מי שרץ אליו רואה בולדוג.
אבל קריזמה.
הוא היה קריזמטי. אתה יכול לשובר שורות?
ברור.
אז הטוקו, טוקו סלמנקה, מאוד דומה לטוקו סלמנקה.
חשבתי עליו.
קריזמטי בצורה בלתי רגילה, מפחיד. ושוער מדהים, ומבקיע שערים. היו לו בקריירה איזה 60 שערים.
כן, כן.
משהו כזה. גם בפנדלים, גם בביתות חופשיות, ואני זוכר אפילו שער שהוא מבקיע מהצד שלו לצד השני.
שני דברים לגבי המשחק הזה, שני דברים קטנים. אחד, זה לורן בלה הכובש, ושם מתחילה...
הנשיקה, לא?
מתחילה הנשיקה.
כן, כן.
באמת שכל הדרך של צרפת שהוא נגיע, זה שם הרבה מאוד מזל, והרבה דברים לא צפויים, וחלק מהעניין של המזל מסיים, כל ניצחון, במקום לפני שמנשקים את הגביע הקרח, לורן בלה מנשק את פדחתו של פביאן ברטז.
זה הפך ללפני.
זה הפך למסורת. זה דבר אחד. דבר שני, סיפרת על זה שיצא ללנס בצפון. זו הייתה הפעם הראשונה שצרפת, נבחרת צרפת, יוצאת מפריז, מפרברי פריז, ומספרים בספר, מספרים שחקני נבחרת, שזו הייתה הפעם הראשונה שהם ראו את צרפת האמיתית. זאת אומרת, את הצרפת שהם מייצגים. כי פריז זה לא צרפת האמיתית. צרפת האמיתית נמצאת איפשהו בין אנרי לטרזגה, ובין לורן בלה לבין זינדין זידן. זאת אומרת, הערבוב ערב רב הזה של תרבויות. וכשיוצאים החוצה, הם פתאום חשו את זה דרך החלונות, או אנשים שהם פגשו אותם, אוקיי, אנחנו רואים אנשים כמונו, ויש שם חלק מאוד משמעותי בנסיעה הזו ללנס.
עוד דבר מאוד מאוד חשוב בעניין הזה שאתה מציין אותו, נבחרת צרפת, פריז, בוא נדבר על פריז. כמובן שהמונדיאל התקיים ברובו ככולו בפריז, הגמר, משחק הפתיחה, 15 משחקים התקיימו בפריז, כי היה גם בסנדני וגם בפארק דה פרנס היו משחקים, אבל פריז, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, היא לא עיר של כדורגל.
לא.
הפריזאים, רובם ככולם, סליחה שאני עושה פה הכללות, לא מדבר על הפרברים.
לא, מה, אתה צורק, אבל אני עכשיו אמר את זה בכמה פרקים פה.
היא לא עיר שכדורגל, להפך, הרבה מאוד אנשים בפריז לא סובלים כדורגל. שוב, זה היה נכון.
זה כאילו פרימיטיבי, נחות.
בדיוק, זה של העמך, זה של האלה מהפרברים. לא שלנו. הם משחקים, הם יותר, גם בפריז יותר אוהבים ענפי ספורט אישיים, אם זה טניס, אם זה אופניים, טור דה פרנס, דברים כאלה. זה יותר קלאסי כזה. כדורגל זה של חוליגנים, זה של וגם זה משחק שהמציאו האנגלים, אנחנו לא מתחברים לדברים האלה, למרות שאת הרוגבי הם כן ימצאו, אבל ככל שצרפת יוצאת, הנבחרת, לשחק בסטאד ולודרום, בלאנס, בליון, בערים היותר רחוקות, הם מקבלים שם אהבה הרבה יותר גדולה ממה שהם קיבלו בפריז. וכמו שאמרת, הם רואים גם שהם נוסעים עם האוטובוס למגרש, הם רואים את האנשים שעומדים בצידי הדרכים ומנפנפים, מנופפים בדגלים, בדגלי צרפת, שחורים ולבנים ובכל הצבעים. הם בדיוק, והם רואים את עצמם והם מבינים מה המשמעות של מה שהם עושים עבור העם, מה שבפריז הם לא כל כך הרגישו. אז אוקיי, לורן בלה מבקיע את שער הזהב בדקה מ-14, ואני לא אשכח את התמונה הזאת, כל שחקני פרגוואי,
על הרצפה.
מה זה נשכם? מתמוטטים.
ההבנה הראשונית שזה נגמר שם.
הם 6 דקות מפנדלים. מפנדלים, אתה יודע, אלוהים גדול. וצ'ילאברט הוא השוער, עם כל הכבוד, הוא שוער פנדלים יותר טוב מפביאן ברטז. הם היו 6 דקות מלהדיח את המארחת ולהפיל, והם נשכבים ולא מצליחים לקום, ואז אתה רואה צ'ילאברט עובר אחד-אחד ומרים אותם. מרים אותם בכוח, בעוצמה. כאילו, אתה רואה איזה אישיות, איזה מנהיג. זה היה התמונה, אני לא יכול לשכוח אותה.
כן, גמר אחרת מטוקו. זה המזל. צרפת ולצרת 1-0. ניגריה, מובסת 4-1 על ידי דנמרק.
וזה שניגריה הגיעה אחרי
הסיבוב ראשון מדהים.
היו בטוחים שניגריה תנצח.
לא תאמרו הנאיביות האפריקאית.
בדיוק, בדיוק. דיברו על הדברים האלה.
גרמניה מנצחת את מקסיקו.
דרך אגב, שמת לב שמייקל לאודרופ...
מקסיקו מפסידה בשמינית גמר, לא נכון.
רגע, מייקל לאודרופ, שחזר לנבחרת והפך להיות קפטן, אחרי שב-92 הוא החרים את הנבחרת ולא היה בנבחרת של נילסן שזכתה ביורו.
כן. גרמניה, שרון, הרסנו לו את הפאנץ', אז שרון מגלה פה שמקסיקו עפה בשמינית, שזה פעם ראשונה וחנה.
זה לא קרה יותר גם.
לא קרה, מעכשיו היא פשוט מדלגת לרבע.
קלינסמן ובירוף.
כן, הפכו.
אגב, עד דקה 74 מקסיקו הובילה.
הפכו, אמת. הולנד יוגוסלביה, ברקאמפ ודוויץ עושים פה 2-1, דוויץ בדקה, בתוספת הזמן, ולא סתם אמרתי את זה בהתחלה, יש פה משהו מאוד, הולנדים טובים, בתוספת הזמן, קלאץ' כמו קלייבר בסוף הזה, וזו לא פעם ראשונה, לא אחרונה, שהם מנצחים פה בתוספת זמן. שוקר של דוידוביץ' שנותן פה...
רק שכחת, במשחק של הולנד יוגוסלביה, זה הרבה יותר דרמטי מה שאתה חושב.
זה היה מאוד דרמטי.
כי הייתה שם החמצת פנדל של מיאטוביץ'.
נכון, נכון.
אם הוא מבקיע, אני לא יודע איך זה נגמר.
מיאטוביץ' שב-98 ידע ימים יפים.
יפה, באותה שנה שהוא הבקיע את שער הניצחון בגמר
ליגת אלופות. אגב, הכל שם קרוב, הסוף של סיינפלד, ג'ורדן והפלוגן.
לא, זה וג'ורדן.
שנה לא ראה 98, הקיץ.
98-99.
אז קרואטיה מנצחת 1-0 את רומניה, ואז אנחנו מגיעים למשחק הכי טוב של השמינית, ואחד הזכורים ever. אני כבר אגיד, שרון פותח את הספר, כי יש לו שם איזה 6 סיפורים בערך, אבל כבר אגיד שאת המשחק הזה אני ראיתי דרך טלפון ציבורי, סיפרתי זה כמה פעמים, זאת אומרת לא ראיתי, הייתי בקורס מדצים, 11 ימים, אין טלוויזיה, לא רואים מונדיאל 11 ימים, ואולי היה בלילות, אבל אני לא זוכר את זה, ואני זוכר, מדבר עם אחד האחים שלי, ומספר לי, אתה לא מבין מה מייקל אוהן עשה עכשיו. זאת אומרת, שדיתי את הפעם הראשונה של הגול של מייקל אוהן, ראיתי בטלפון ציבורי, טלקארט, ושרון, זה לא היה הדבר היחיד, ואולי אפילו זה לא היה הדבר הכי חשוב, כי היו פה עוד הזיות,
לא, אבל
המשחק הוא לא.
המשחק הוא לא סרט.
ויש סרט, אגב, של 442, של 25 כן. דקות, שאני אמליץ לכולם לראות, אבל בואו אנחנו ניתן כמה דברים שאהבנו במשחק הזה.
קודם כל רקע, שנייה כן. לפני שתגיע למשחק עצמו. רק לפני כמה ימים ישבנו פה ועשינו את כן, פרק 66. כן. וב-66 נוצרת בעצם היריבות המטורפת בין אנגליה לארגנטינה. 66 זה הרבע גמר, החכה של רטין, וכל החיות שאמר אלף רמזי, כן. וסינה גדולה משני הצדדים. כן.
82, זה נמשך,
כן,
80, מלחמה קטנה.
82, מלחמת פוקלנד, 86, כמובן, כן. דייגו. כן. אז יש
והם
כבר...
והם לא נפגשו מאז 86.
ויש כבר, אתה יודע, מדהים. זה כבר נוצרת... נוצר כבר איזה מיתוס סביב המפגש הזה, והנה הם נפגשות שוב בסטאד ז'ופרוע גישאר בסנט-אטיין.
עכשיו כן. אני אגיד לך משהו על, על הרגע ההוא של מייקל אוהן, אנחנו נבנה אותו יפה, אבל זה, אם ישאלו אותי, או כששואלים אותי, מה הרגע הכי זכור לי מהילדות, מהתקופה שאני צעיר, מה הרגע הכי משמעותי שלי באהבת כדורגל, זה הריצה של מייקל אוהן. לפני זה אהבתי כדורגל. אחרי מייקל אוהן, אחרי השער של מייקל אוהן, אהבתי כדורגל בצורה אחרת לגמרי. זה, אתה תחשוב על, על עליי, ועוד על, על מיליוני נערים וילדים ברחבי העולם, שרואים מישהו, שהוא אגב כמעט בגודל שלהם,
קטנצ'יק.
לא יותר מדי גדול מהם. זאת אומרת, מייקל הוא בן 18, כשהוא מגיע לטורניר, הוא בן 18. והוא מלך השערים דרך אגב של הפרמייר ליג, הוא כבר סנסציה, הוא מלך השערים של הפרמייר ליג,
כן, הפריצה שלו בליברפול הייתה מטורפת.
מדהימה, מדהימה.
מבורזל ההרכב של מנג'ר בכל.
וזה מתחיל, אתה יודע, דיברת על משחק עם גרמניה שמפסידים, הוא עולה שם כמחליף, הוא השחקן הכי צעיר פעם שעולה בנבחרת אנגליה. המשחק אחרי זה הוא כבר כובש, והוא הופך לשחקן הכי צעיר שכובש פעם באנגליה. המשחק האחרון הם מפסידים, אבל גם הוא הכי טוב שם. ואז הוא פותח בהרכב לצד אלן שירר, וזו אנגליה החדשה, הסקסית, שקל להתאהב בה. ומתחיל המשחק, וקודם כל דיגו סימוני בהצגה הראשונה שלו, והלא האחרונה, סוחט פנדל, ארגנטינה עולה ל-1-0.
בטיסטוטה.
בטיסטוטה. מיד לאחר מכן...
חמישית.
לאחר חמישית. קרוב מיד לאחר מכן מייקל אוהן, בריצה מדהימה, סוחט פנדל, אלן שיר משווה.
דקה תשיעית.
ואז מגיעה הדקה...
ה-16.
תבין מה זה, איזה רבע שעה בגן עדן. כן, כן,
כן. כמעט כמו הונגריה ב-54.
מטורף,
וזה מתחיל ככה. דיוויד בקאם מקבל את הכדור, זה אחרי קרן של ארגנטינה, דיוויד בקאם מקבל את הכדור, והוא רואה בזווית העין, ודיוויד בקאם היה המוסר הכי טוב בעולם, והוא רואה בזווית העין את מייקל אוהן. הוא מוסר למייקל אוהן שנמצא על עיגול האמצע, ומייקל אוהן שהוא אנגלי. אנחנו יודעים מה זה אנגלים, אנגלים זה פיצוצים, אנגלים זה הגבעות. הוא שולח את רגל ימין אחורה, ומוריד עם העקב טק בקטנה קדימה, לוקח את הכדור קדימה. ואז הוא מתחיל בסללום שלו, ואז הוא עובר שם קודם כל את צ'מות, וצ'מות מנסה לתפוס אותו, ואם אתה זוכר, היה לו את... ואני זוכר את זה עד היום, הריצה, השרבולים הארוכים, פעם האופנה הייתה שהחולצות היו עם שרבולים מאוד מאוד ארוכים, והחולצות
כאילו מתנופפות לא במיד, ברוח. לא במידה.
לא במידה, ממש גדולות עליו.
כנפיים.
כנפיים. והוא קיבל כנפיים. והוא עובר את צ'מות.
שמעתם ממת? דידי מטשיץ.
איזה... מעולה.
הוא עובר את צ'מות, ואז מגיע, וזה ריצה מטורפת, והוא מגיע ורואה מולו את אג'אלה, שעוד ישחק פה תפקיד בטורניר הזה בהמשך, אפרופו גולים גדולים.
איי, איי,
איי. והוא עובר אותו ככה מימין, ובריצה מגיע בינתיים פול סקולס, שהוא צועק לו, מסור לי, מסור לי.
הוא עבר גם את פול סקולס.
והוא שולח בומבה, ומכניע את קרלוס רוע, וכל המהלך הזה נמשך 6 שניות, אבל באמת זה הרגיש כמו נצח. Could be away here. Michael Owen, he's got Scholes with him, but it's still Owen. Oh, what a goal! This 18-year-old has electrified the world. It's a wonderful goal. ומייקל אוהן באותו רגע, לא רק שהוא העלה את אנגליה ל-2-1, הוא יצר את הרגע במעמד, ביופי של השער, בסיפור, הכי קרוב מאז למרדונה 98. כל, של 86 למייקל אוהן 98.
ונגד ארגנטינה.
כל כך מסכים איתך, מתחבר פה באמת לנקודה הזאת, שאנחנו, דודוביץ', פה אני מחבר אותנו למרות שאתה צעיר קצת ממני, את 86, אז אתה רואה את זה, אז גם לא היה יוטיוב וזה, אז אתה מדי פעם תופס את זה, פעם באיזה 4 שנים שמישהו מראה את הדבר הזה, ותמיד את הקטע עליה, סיפרתי את זה בפרק קודם, גם על, לא ראיתי את מרדונה הגדול, התחלתי כשהוא דח, זאת אומרת, כל אלה שבאו, זה היה מין כזה גבר, אני ראיתי את מרדון, אני ראיתי את הגול של מרדון, אני ראיתי פה, ולנו לא היה את זה. מבחינתי זה היה הדבר הכי קרוב, וגם עוד מראה עד כמה מונדיאל זה יותר גדול מכל דבר אחר, כי בוואקום הגול של מסי, חטאפה, יותר קרוב למרדונה בזה.
מה זה יותר קרוב? אבל, זה בול.
בול. אני אומר, מבחינת הדמיון זה בול.
מבחינת הרגע.
אבל מבחינת הרגע, ומה זה עושה, מייקל אוהן, שעברתי פה פחות חבר'ה בדריבל הזה, זה גול פי מיליארד יותר גדול. ועוד דבר, רגע אחרון, אני מסיים בזה. כמה הכל שברירי וזה, שמרדונה פשוט הגול שלו, עשה את ה-2-0, 100% חוקי, 1000% חוקי, וניצח את אנגליה, ובסוף גם זכה, ומייקל אוהן, שהיה על המסלול הזה, זאת אומרת, עזוב, ברור שהוא לא היה נהיה מרדונה, אבל הוא היה על המסלול הזה של מה שהגול הזה יכול היה
להיות. לא, האמת שבגיל 19-20,
כן, יחלת לחשוב את זה.
בגיל 19-20, אני זוכר את הזמנים האלה.
ב-2001 הוא היה שחקן השנה בעולם. בעולם, אנשים שוכחים את זה. אנשים זוכרים את זה ושוכחים את זה.
אגב, אני הזכרתי לו את זה. הוא היה באולפן של ערוץ הספורט לפני כמה חודשים. הוא ישב, ישבנו לידו, ישבנו איתו שעה ודיברנו איתו וריאנו אותו. והוא היה מדהים, אגב, הוא היה ידידותי בצורה בלתי רגילה ופתוח, בניגוד לאחרים, לא אזכיר את שמם שלא היו כל כך נחמדים. אתה אמרת? ואגב, שאלתי אותו לגבי נושא כדור הזהב. ואני זוכר את התקופה הזאת שהרי הוא הגיע לריאל מדריד בזכות זה, אבל זה היה עדיין שהוא היה באנגליה, והוא לא הבין את החשיבות של הדבר הזה, הוא אמר, כן, לא, נתנו לי איזה פרס. כשהוא הגיע לספרד, כל הזמן אמרו לו, כדור הזהב, כדור הזהב, הוא הבין מה זה, יש מקומות בעולם, שזה לפעמים יותר חשוב מזכייה במונדיאל.
מייקל אוהן שם בעונה השנייה בפרמייר ליג.
כן, כן, הוא מלך השערים. אני רק אגיד דבר אחד, ואז נמשיך על הסיפור של המשחק. אני זוכר איפה הייתי בדיוק שזה היה, אני זוכר, אני הייתי בחדר למעלה, ואני זוכר...
במערכת של ידיעות אחרונות.
ואני זוכר בדיוק, אני זוכר בדיוק את הגלידה שלקחתי.
איזה טעם?
מהמחפיא, שוקולד. אני זוכר שעליתי, ואני זוכר את הקערה שחיכתה כבר ריקה ליד המיטה ששכבתי, ואני זוכר, אני זוכר את זה באמת לפרטי פרטים, ואז ממשיך המשחק.
כן, זה לא היה הסיפור בסוף.
זהו, זה לא נגמר פה.
ולקראת סוף המחצית הראשונה, סניתי כובש גול נפלא בביתה חופשית. אגב, תרגיל מטורף.
תרגיל מדהים.
מטורף, זה הייתי משווה. ואז מתחילה המחצית השנייה. עברו מה? 50 שניות, 40 שניות, משהו כזה. וסימאוני עושה איזושהי עבירה, עושה עבירה על בקאם, ובקאם נותן לו דחל לקטנה.
לא, נשכב על הנשכב.
על הבטן.
ונותן לו דחל לקטנה, דחל לקטנה, וסימאוני נותן הצגה יפה, ושולף השופט, השופט הגרמני, לא?
לא, דני. קים מילטון נילסון.
נכון.
זה חייב להיות מישהו
מרובה. הוא גם נראה מרובה, אני זוכר את הפרצוף. שולף לו כרטיס אדום.
Well, Brian, it could be a red card. That's what Alan Shearer is worried about.
What, for Beckham?
Yes, because he retaliated.
It's a yellow card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham. Oh, no.
ובדברי הימים, מבחינת האנגלים, הם הפסידו בגלל בקאם. למרות שבמחצית השנייה הייתה למייקל אוהן פריצה כמעט 1-1, אבל הוא סיים ברגל שמאל ושלח את הכדור החוצה.
לא, עוד. קודם כל, זה היה אחת המחציות הכי אהובות על ידי אנגליה, של אנגליה. זאת אומרת, העיתונאים, האנשים, 10 שחקנים, המלחמה, כל מה שהם עשו. סול קמבל בסוף, גם, אתה יודע, ששם
היה... ואז מגיעים לפנדלים,
ו... עכשיו, רגע, אבל צריך להגיד עוד משהו אחד פה, שזה גם, כשאני ילד, לא שמתי לב, והיה גם כעס, ודיברנו על זה בפרק עם הופמן בכלל, הגול של היה, שבקאם הרי השתנה, איך שתפסו אותו באנגליה, אחרי הדבר הזה.
שמו בובות שלו על עמודי חשמל, כאילו תליה.
מה? מייקל אוהן עצמו, גם בנבחרת, הייתה ביקורת עליו. אנחנו פה, כאילו, אני מבין את ה... לא, זה שעושים, סימאון עשה הצגה. נכון, עשה הצגה, אבל בקאם עשה שטות.
לא,
עשה שטות. מייקל אוהן עצמו אמר, it was childish and unnecessary.
הוא אומר, childish בעצמו.
בדיוק.
עכשיו, באמת צריך להתעכב על זה דקה, כי היה פה איזה קטע של מישהו שנהיה סקייפוט, בקאם נהיה סנו באנגליה, הדבר הזה השפיע עליו מאוד. אחרי זה הוא רק קנה את הגאולה, יוון וכל זה.
נכון, נפלא, סיפור נפלא.
אבל יש פה, באמת, אני מסכים עם נדב שזה שטות של בקאם, היום שאתה רואה את זה, זה לא יושב טוב, אבל. זה לא יושב טוב, לא בהרגשה שאני אומר, סימאון הרמאי, הוא לא, כל בסדר, עושים את זה, אבל זה הוא, זה גם
ה... ומול העיניים של השופט, מה אתה...
אתה רוצה שחקנים כמו סימאון בקבוצה שלך בגלל הדברים האלה, כאילו, כן? ומנגד אני אומר, ואני אחד שמאוד אוהב את ארגנטינה, בטח יותר מאנגליה, אז הנה, אני כאילו אפילו פה אובייקטיבי, חורה לראות שזה נגמר ככה. זאת אומרת, אני מקווה מאוד שהיום זה היה נגמר
בפאול מטומטם. בסוף יפסיד בפנדלים.
פאול מטומטם וצהוב. כן, אז צריך להגיע גם באנגליה, הייתה צריכה, וגם סול קמבל היה לו את הרגע זה שכבר גול שלו אושר, אבל אז ראו פאול על השוער, על רוע, שלא שלו, אגב, של שירר או משהו, אם אני זוכר נכון, איטליה יוצאת, ארגנטינה, יוצאת למתפרצת אחרי, כאילו, השופט אומר, אין גול, זה, לא היה לו אז בדיקת דבר וזה, ואנדרטון שם מציל גול מהקו, משחק חולני, שמגיע לפנדלים, שארגנטינאים שם קרספו מחתי את השני, ואינס מחתי לאנגליה, ואז באתי, שהוא אחד מכל אלה בשורה של סאוטגייט של אלה שבו ושם.
שעל שמו גם המשפט, באתי, החמצתי, הפסדתי.
באתי, החמצתי, הפסדתי, וארגנטינה עולה...
צריך להגיד שגם הסיפור הזה בספר, נכון? לא, זה מוזיא היה...
דיוויד באתי, שימו לב כמה אנגליה הייתה מוכנה למונדיאל הזה, דיוויד באתי סיפר אחרי המשחק, שזה הפנדל הראשון שהוא בעד בחייו.
בקאם היה צריך לבות מן הסתם, אבל אני מאמין שבין...
מה אתה נותן לאחד...
בין מספרים 6...
א', למה אתה לא מתאמן על פנדלים? ב', איך אתה נותן לשחקנים שלא בעטו? מה זה?
גם במונדיאל, ביורו האחרון היה סיפורים כאלה. אני איתך לגמרי.
גם עם גלן דולל היה סיפור אחרי המשחק. הוא הסתבך שם עם כל מיני אמירות, נגד נכים וזה, בקיצור, סיים את הקריירה.
אנחנו מתקדמים פה לריבי הגמר, מזכיר לכם קצב גבוה, אז איטליה נגד צרפת, פה זה גם...
פנדלים, פעם שלישית ברציפות שאיטליה מודחת בפנדלים.
קודם כל זידן חוזר להרכב.
כן.
והוא לא טוב.
הוא לא טוב, אני מסכים.
נמשיך את זה כרונולוגית, אנחנו נגיע אחר כך, הוא לא טוב.
כן, השופט אגב, אתם תכירו אותו, הוא יודלס, מיודענו. ספוילר לרטרו שיפוט, הוא היה פה בארץ לכמה דברים.
והפעם לא בג'ו מחמיץ הפנדל האחרון, די בג'ו מחמיץ הפנדל האחרון.
זה כאילו הבג'ו. הבג'ו. ב-94 אף לא בגלל רוברטו בג'ו, פה זה הבג'ו.
רוברטו בג'ו דווקא בעט הפנדל הראשון והבקיע.
למד. גם זידן, אגב בעט הפרק.
וליזר הזו החמיץ את הפנדל לצרפת.
כן, כן. לואיג'י דיביאג'ו, אגב, אמר לפני המשחק, זה שהחתי את הפנדל האחרון, הציטוט, אתם מוכנים?
יאללה.
אם צרפת לא ייקחו אף פעם, הם לא ייקחו אף פעם. אם לא ייקחו הפעם, הם לא ייקחו אף פעם.
זה יותר טוב המשפט הראשון.
כן, סליחה. וזה גם ראוי לציין, מערכה ראשונה בטרילוגיה צרפת-איטליה, שממשיכה בגמר יורו 2000, ואז גם בגמר 2006 של המונדיאל. ואנחנו עכשיו מתקדמים, אז צרפת עוקפת, מדיחה את איטליה, ברזיל משחקת נגד דנמרק, עוד כיף גדול של
משחק
גולים.
משחק ענק, אני לא צריך להרחיב עליו, אבל משחק ענק, אני רק זוכר את הניסיון מספרת של רוברטו קרלוס בר החווה שלו, מחמיץ את הכדור, ודנמרק משווה ל-2-2, אבל...
מה, זה לא צריך להרחיב יותר מדי, ועדיין, יורגנסן הבקיע כבר אחרי שתי דקות.
באמת.
לאחר מכן בבטו, אבתי כבר. כבר הוא לא צריך לעשות את ריקוד ההריסה.
הוא עושה לנכדים.
משווה לאחת אחת. וריבלדו עושה 2-1 תוצאת מחצית. לאודרופ עוד משווה. בריין לאודרופ.
זה אחרי הטעות של קרלוס.
בריין לאודרופ, וגם כן עושה איזה חגיגה כזאת, שזכורה לטוב, אבל ריבלדו.
כן, ריבלדו שם עם צמד. אני בכוונה נפטר פה מקרואטיה נגד גרמניה. לא, בוא נמשיך את זה כרונולוגי.
רגע, יש לך...
אמרתי, אני רציתי לעשות הולנד בסוף, אבל יאללה, בוא עזוב. יש פה רצף של דברים בעצם בטורניר הזה, שכאילו ארגנטינה מדיחה את אנגליה כאילו בדרמה, ואז הולנד מדיחה את ארגנטינה בדרמה, ואז גם תורה של הולנד, אבל לא נעשה רק ספוילר, רק נגיד פה שאתה יודע, קלייברט כבש בדקה ה-12, לופז ישבה בדקה ה-17.
פיוכו לופז.
נכון, ואחד הרגעים הזכורים שלי לפחות, אתה יודע, ושוב, אז לא הייתי נשוי למדינה הזאת, זה הברקאם, שאז לא שמענו את זה ככה.
כן, היום אתה, זה עניין שבשידורים ביוטיוב, פה אתה הופך את זה לשלך. אסף כהן ידידינו.
אבל שלוש דקות לפני זה קרה דבר יותר. לא פחות
כן,
חשוב.
כן, שאדווין ונדרסאר עושה מהלך ארגנטינאי, וסוחט כרטיס אדום.
יפה, כדור לרחבה לאורטגה, 1-1, דקה 87.
עשרה שחקנים, הולנד בעשרה שחקנים.
כן, אכן, ארתור נומן הוא רוחק, דקה 76.
ואז אדווין ונדרסאר עושה פה הצגה פאר אקסלנס,
נכון?
משחק את התרגיל של הארגנטינאי, ומרחיק את אורטגה.
ומדהים, אבל גם אורטגה, כמו בסיפור של בקאם בארגנטינה, בא לה בטענות, איך אתה נופל בשטויות
האלה? צריך לעשות מין כזה פרויקט שבו אתה שם את כל המונדיאלים בבר, ובודק מה יוצא.
אז כל ההיסטוריה משתנה. אנגליה לא זוכה במונדיאל ב-66, ארגנטינה.
אבל אולי היא עוקפת את ארגנטינה פה, כי אולי בקאם זה צור.
אז בספר פילי מונדיאל, אסף כהן ידידנו, ההולנדי מספר אחת,
היה פה גם בפרק על 74.
אז הוא כתב את הפרק כמובן. והוא מספר כמובן על הזיכרון האישי שלו, אבל זה נפתח כך עם הציטוט של ג'ק ון חלדר, שהוא היה שדר הרדיו נכון, ששידר את המשחק.
הוא עדיין משדר משחקים.
והכדור נמצא אצל דבור, והוא שומר ככה, וזה בלייב. הולנד. הולנד תגיע לחצי הגמר. יש לי פתאום תחושה שאנחנו נגיע לחצי הגמר, עם כדור שנמצא אצל פרנק דבור. פרנק דבור בזעם, בועט בכדור, מצוין את דניס ברקאם. דניס ברקאם, דניס ברקאם, דניס ברקאם! ככה 8 פעמים, פרנק דבור מוסר לדניס ברקאם, הוא עוצר את הכדור בצורה מושלמת ובועט פנימה, משחקים רשמית עוד 20 שניות, דניס ברקאם, 2-1.
Finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal feilloos aan. En hij schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden.
והרגע הזה זה רגע, תראה, הקטע במונדיאל שרוב שערי הניצחון הם שערים, אמורים להיות שערים סטנדרטיים. בנגיחה, שערי זכייה.
אתה אומר הוא דרמטי, הוא לא בהכרח מדהים.
הוא אמור להיות דרמטי, הוא אמור לספר סיפור. יש סיכוי שזה אחד משערי המונדיאל הגדולים ביותר אי פעם, בגלל המעמד, בגלל הרגע, בגלל האיכות שלו.
איזה קלאס.
ואני אגיד עוד יותר, שזה מה שיוסף כותב בספר. זה רגע המונדיאל הגדול ביותר אי פעם של הולנד. למה?
כי היא לא זכתה מעולם.
לא, אבל היא לא זכתה, ובזיכרון שלה, בזיכרון שלה ב-74 הפסידה. ובזיכרון שלה ב-78 הפסידה, ואחר כך גם ב-2010. ב-98, למרות שהיא הותחה בחצי הגמר בפנדל מלדי ברזיל, היא מרגישה שזה היה הרגע לא הכי גדול, אבל הכי מאושר אי פעם של הולנד בגביע העולם. לא היה לה רגע כזה. וזה באמת רגע שהאהבה מתחברת מכל הצדדים שלה.
כן, ושנייה אחת על ברקאם ונמשיך, אז צריך להגיד שגם בברקאם מה שאני מאוד אהבתי, ולדעתי כל העולם מאוד אוהב, זה שזה נראה כמו איזה רואה חשבון שמשחק כדורגל. זאת אומרת, הכל אצלו כל כך, לא התכוונתי רואה חשבון בשימום, אלא הכל כל כך מדויק ומחושב, ואני לא אעשה משהו עכשיו מוגזם, וזה לא
יהיה לו חגיגות.
הכל אצלו מאוד,
גם פה נפל,
אגב, לא. אבל באמת, הבן אדם הזה היה יכול לשחק עם הניבה. באמת, עם החולצה של נבחרת הולנד, וזה הניבה עליו.
אגב, גם שם הוא פרפר את הז'אלה, פה פעם אמרו כשהוא יחזור.
מדהים, מדהים, מדהים.
חוץ מזה שהוא לא היה אוהב לטוס.
כן, זה לא רק אהבה.
חצי הגמר.
לא, יש לנו רק קרואטיה, אז קרואטיה, שוקר כובש ב-3-0 של קרואטיה על גרמניה.
לא, תשמע, זה כאילו עובר כלום.
אבל לפני זה קרו הדברים.
אוקיי.
לא, אמרתי, ירנו, היה גם אז את ולאוביץ', שזה לא ולאחוביץ', כמובן, אבל היה את ולאוביץ', ופה אולי צריך קצת לעשות הצעירה, ולהזכיר, שמה, בשביל קרואטיה, מה שהיא עשתה, אגב המלחמה ואגב הכל, ולהגיע ככה, אמרנו לכם מה היא עשתה בשמינית, ניצחה את רומניה, נכון? רומניה 1-0, כן. ואז היא מגיעה נגד גרמניה בליון.
אלופת אירופה.
כן.
זהו, שגרמניה צריך להזכיר, ברטי פוקס המאמן שלה.
כן.
ברטי פוקס אלוף עולם ב-74, היה אז המגן, והוא לוקח את הנבחרת בתחילת שנות ה-90, אחרי בקנבאואר, הוליך אותה לזכייה במונדיאל ב-90, הוא לוקח אותם, ב-92 הוא מגיע לגמר נגד דנמרק ומפסיד, נשאר בנבחרת, ב-96 לוקח אותה, לא, זה 94.
אמרתי, ב-94 לצ'קוב מדיח אותם.
ב-96, למרות שהוא נשאר, למרות שתי אכזבות גדולות, נשאר בנבחרת ומוליך אותה לזכייה ביורו, באנגליה.
כן.
ואז שנתיים לאחר מכן הם הגיעו כאלופי אירופה, מתוך תחושה שהם צריכים ללכת עד הסוף.
אבל לא.
אבל נבחרת מאוד מתבגרת, וגם באמת זה התחיל שם התהליך של השנים הרעות של גרמניה. וקרואטיה, דיברנו עליה יותר מקודם, על נבחרת העצמאות, הנבחרת הזו שמציגה באמת איזה משהו מאוד מאוד לאומי, וצריך לזכר הקטע במונדיאל, זה שאתה אתה מייצג לא רק חולצה ולא קבוצה, אתה מייצג מדינה שלמה, אז פטריוטי, ודבור שוקר שם גם סוחט פנדל וגם עושה גול מדהים, אז 3-0, באמת, זה אחד המשחקים הכי מפתיעים אי פעם, מחד התוצאה, בתולדות המונדיאל.
צריך להגיד זהו, ראינו את גרמניה מודחת, גם לצ'קו וזה, אבל זה תמיד הרגיש יותר דרמטי ולא כזה סתירה לפנים. אנחנו בחצי הגמר ואנחנו מתחילים עם ברזיל והולנד, וכמו שנתתי לכם את הספוילר, אז מי שמדיחה באופן דרמטי סופה להיות...
צריך לדבר רק על הפנדל, רק על הפנדל, היה פה
אחמד... לא, היה 1-1 במשחק עצמו.
רונלדו וקלייבר.
לא, זה לא היה כל, רונלדו בדקה 46, קלייבר מציל את הולנד מהדחה, דקה 87.
עוד גול דרמטי, כן? תבין מה שחושבים שם, אגב, מה שאתה סיפרת על הולנד ומה שזה. הולנד פתאום כובשת, היא כבשה בכל שלב גול דרמטי פה. אבל אז מה לעשות? זה רק גול של 1-1. בברזיל כולם כובשים, אני יכול לגלות לכם, זה רונלדו, ריבלדו, אמרסון ודונגה. דבור וברקאם כובשים את הראשונים.
אבל דבור רונלד, דרך אגב,
אקספה, אגיד
לו פרנק.
פרנק הבקיע.
פרנק כובש,
רונלד ברקאם בבקיע.
פרנק יחתי אחר כך, אל תדאג, פעמיים, בטורניר אחר.
במשפחה הזאת, זה לא...
הכל טוב, הכל טוב. דבור זה חקלאי בהולנדית, ולכן בסדר. טוב, אז ברזיל, פה שנזכיר, זכתה ב-94, בחצי הגמר, נפרדת מהולנד, זה היה גם במרסי. ואחד הנתונים הסטטיסטיים הכי מופרכים מגיעים בחצי הגמר השני, כשליליאן תורם כובש בערך...
רגע.
תתחיל.
צרפת מול קרואטיה, סבבה, שתי נבחרות, צרפת מעולם לא הייתה בגמר לפני זה, וקרואטיה כמובן מדינה צעירה, וליליאן תורם...
במונדיאל הראשון שלה.
כן, ליליאן תורם, מגן ימני, אבל מגן ימני מהדור הישן, שמתפקידו הוא להגן, והוא בשער של שוקר, בשער של שוקר, הוא עשה שם טעות, הוא שבר את קו הנבדל.
נכון.
וזה כנראה אכל אותו. כי אז מגיע הגיבור הכי מפתיע בתולדות צרפת, מאז ז'אן דארק.
יפה.
כמעט.
יפה. חשבתי שתגיד נפוליאון או משהו.
לא, לא, מבחינת מפתיע, הרי ז'אן דארק הייתה בכלל אישה.
כן. אתה רוצה שנספר שיש לו שני גולים בתולדות המפרד?
אז רגע.
לא, אל תגיד את זה.
ואז מיד אחרי זה, הוא נכנס בסערה לתוך הרחבה, באמת פעם הוא שם מקבל שם מסירה, וחובש, עושה 1-1. ואז באותה מחצי כמה דקות זה היה?
לא, 47 והשער שם ב-70, אבל רגע.
אז רגע, ואז בדקה ה-70, הוא פתאום עולה למעלה, והוא מחליט לעשות משהו שהוא לא עשה אף פעם בקריירה, וזה לבעוט משהו כמו 20 מטרים.
חטף גם.
והוא בועט, הוא בועט מ-20 מטרים, וכשהוא כובש, יש שם שחקנים, אפשר לראות את זה בקליפ, שהם לא רצים אליו, הם תופסים את הראש ככה, כי הם לא מאמינים. ליליאן תורם, ב-142 הופעות, קבע שני שערים בנבחרת.
אלה.
בקריירה שלו, בכלל. כל כולה, שני השערים הללו הם 17% מסך השערים שלו בקריירה.
Encouraging Turan to come forward again. Henry back towards Lilian Turan. Oh, he's hit it. Oh, it's gone in! He's done it again! Two goals for Turan. Before tonight, he'd never scored an international goal. He has now turned it around. And France have come from behind to lead this semi-final in Paris.
תראו, ליליאן תורם לקח מאוד קשה את הטעות שלו במחצית הראשונה. הוא מדבר, הוא דיבר על זה לא מעט.
כן, כאילו דקה לפני
בזמן. והוא אומר,
כן, והוא אומר, כשהוא הבקיע את השער הראשון, הוא איבד את הנשימה. הוא לא יכול היה לנשום.
תראה את זה, תראו את זה, אני מפציע.
הוא לא יכול לנשום, והוא מבקש מכולם לזוז, כי אין לו אוויר. והוא אומר שהוא בכלל לא זוכר את השער. כלומר, הוא היה באיזה...
כן. הציל את חייו, הגול הזה.
לא יודע.
או כמעט הרג אותו.
עוד נגיע לי.
את כל הדקה הזאת הוא לא זוכר. הוא כמובן ראה איזה מיליון פעמים בשידורים ובהקלטות, אבל זיכרון אין לו מזה. זאת אומרת, זה משהו מיסטי שקרה לו באותו רגע.
מדהים.
וצרפת עולה לגמר עם סטפן גיוורש בהתקפה.
חלוצל.
מי
הוא
זה?
הוא פשוט לא כבש.
מי זה האיש הזה?
הוא לא הרבה לכבוש.
גיבור.
אבל גם ז'ירו לא הרבה לכבוש.
והיא עולה לגמר, עולה לגמר שוב במזל ובמהפך.
רגע, בקצב...
ולא ניתן טורניר מדהים.
תסתכלו באמת, קודם כל שוקר כבש את הדקה 46, הם הובילו וכל זה כמו ששרון אמר. תסתכלו על הגולים של תורם, כי מה שנדב סיפר לכם על הפנים שלו מסביר כן, הרבה כן, על הבאה, וגם זה. בשני. בשני הוא עושה כאילו, הוא חוגג כמו אמבפה הרבה לפני אמבפה, רק בלי העמוב, הוא פשוט מתיישב.
אגב, מי שעשה ככה... טעות בקרואטיה, זה פחות מדברים, זה בובן. כן. בובן עשה באחד, לא זוכרים, כן. בשער ראשון השני עשה טעות, והוא בעצם מבית הכדור. השני, אני חושב.
כי בראשון לא היה כיבוד כזה, בשני.
כן, כי קרואטיה הייתה במרחק של עלייה, מעלייה לגמר, זה היה קרוב מאוד.
היא תזכה במקום השלישי, נגלה לכם, כי הולנד לא אוהבת את התשורות האלה. לפעמים, אז זה...
למה?
ב-2014-3-0.
אבל כי ברזיל הייתה גמורה.
נכון.
כן, לא, לא, עזוב, זה משפט מטומטם שלי, לא נורא, אפשר לטעות.
בושינצקי ושוקר, מבקי.
כן, כן, זנדן.
והגיעו 45 אלף צופים למשחק הזה בפארק דה פרנס.
בפארק דה פרנס, אצטדיון שבוא נראה מה יהיה בו. בסטאד פרנס, לעומת זאת, ב-12 ביולי, התכוננו למשחק הגמר. בצרפת המערכת והכל וכל האש
וברזיל פייבוריטית.
כן, מול השחקן, מול השחקן הגדול ביותר דאז.
למרות שעד אז לא היה לו מונדיאל מדהים, צריך להגיד, הוא היה מעולה, הוא היה...
הוא כבש 4 שערים, הוא כבש גם את השער בפנדלים מול הולנד.
נכון, נכון.
הוא היה בסדר גמור. וכולם הסתכלו עליו.
נכון.
ואני אגיד לך קודם כל מהזיכרון שלי, ואז מה קרה שם. אני זוכר, בערוץ הראשון, עולה מאיר איינשטיין עליו השלום, שעה ורבע, אני חושב, לפני שריקת הפתיחה, כן, אולי הרכבים. שעה, ואומר, רונלדו לא בהרכב.
כן.
זה, כמו שתגיד, שמייקל ג'ורדן לא עולה לגמר, כן, במשחק 6 מול יוטה.
ואף אחד לא יודע למה.
כמו שתגיד שמרדונה לא עולה מול אנגליה.
אף אחד לא יודע למה. שוב, אוקיי. תבינו, הכל מוכן, ההרכבים הצפויים, הכל טוב, הכל יפה, הקהל מגיע, ז'ק שירק, הכל מאורגן טיפ-טופ, ואני לא הייתי בגמר הזה, אבל חברים שלי שהיו סיפרו, הרי אתם מכירים את זה, הייתם בהרבה משחקים, שעה לפני המשחק בערך מחלקים את דפי הרכבים, מדפיסים אותם, פיפה מהעבירה, אז עדיין לא היו כל כך...
את ג'ימונדו במקומו.
בדיוק, ואת ג'ימונדו, אנימל, החיה, פותח בהרכב, מה?
מה קשור? איך יכול להיות שרונלדו?
לא, אבל במשך משהו כמו חצי שעה, כל עיתונאי העולם התעסקו רק בדבר אחד, למה? אוקיי, אוקיי, הוא לא בהרכב, הוא נפצע, הוא קרה, למה? מה קרה? אף אחד לא נותן תשובה.
עוד לא נגלה מה קרה 40 דקות אחרי זה, אבל אני רוצה ללכת אחורה, אני רוצה ללכת אחורה. אוקיי, לצהרי היום. ברזיל זו ברזיל. ברזיל במשחק הראשון, במשחק האחרון זו ברזיל, ואווירה טובה ואווירה חיובית, וכולם הלכו שם לישון שנת צהריים. רונלדו בחדר אחד עם רוברטו קרלוס, וזה הפך להיות השנץ המשמעותי בהיסטוריה. אגב, זה פחות או יותר גם שם הספר. ואני רוצה להקריא לך קטע מתוך הספר פילי מונדיאל.
סע, אין היום את ההוא, את חבר שלנו.
לפתע רוברטו קרלוס מתעורר למשמע קול בום אדיר. המחזה שנגנה אליו היה מביל במיוחד. רונלדו פרקס בצורה בלתי נשלטת ונפל מהמיטה במה שנראה היה כמו התקף אפילפסיה, כאשר הוא חובט בראשו ברצפה בעוצמה מספר פעמים. שיניו ננלו וקצף לבן מילא את פיו. רוברטו קרלוס חסר העונים יצא בבהלה וקרא לעזרה. את ג'ימונדו, אותו אחד שאמור היה להיות בהרכב אחר כך, התחיל להיכנס לפאניקה ועבר חדר חדר ופשוט דפק על הדלתות. ואז הגיע סזר סמפאיו. הוא כבש את השער הראשון של ברזיל והוא כבש צמד נגד צ'ילה.
איש יקר.
וסזר סמפאיו היה הראשון שניגש ישירות לרונלדו, שבינתיים איבד את ההכרה שלו, פתח את הפה שלו, את השיניים, החזיק את הלשון שלו ככה שהוא לא יבלע, עד שיגיע הרופא, ובעצם הציל את חייו. ואז מגיעים השחקנים ומתאספים כולם, והרופא מגיע,
לידיו טולדו.
נכון, ומגיעים כולם ואומרים, וזה ציטוט משם. הוא היה סגול, הלשון שלו התהפכה והוא חרחר. כולם ידעו שרונלדו עבר התקף, חוץ ממנו. ואז באמת, לוקח איזה חצי שעה.
הוא מתעורר.
הוא מתעורר, ואחד השחקנים...
עכשיו אנחנו מדברים, רק שנבין את התזמון, זה בערך 4 שעות לפני שריקת הפתיחה של המשחק.
נכון.
גמר מונדיאל! 4 שעות!
כל השחקנים רואים אותו. מזל שהוא לא ישן לבד בחדר שלו.
בדיוק!
נכון,
נכון. בדיוק. עכשיו, ליאונרדו, שהיה אחד השחקנים גם הוותיקים, אבל גם, אתה יודע, הפך להיות מקצוע חלק בפריז, סן ז'רמן, והוא באמת דמות מאוד מוערכת, הוא זה שלקח את רונלדו החוצה, ורונלדו, לפני שיצא, אמר, עזבו אותי, מה אתם רוצים? אין לו מושג מה קרה, אני רוצה לחזור לישון, תנו לי לישון. כולם בהלם. והוא לוקח אותו לשיחה ומדבר איתו, וכשהוא חוזר מהשיחה הזו, הוא אומר, הבן אדם לא איתנו.
No go.
No go.
No go.
ואז בינתיים מה שקורה זה שני דברים. הנבחרת איכשהו אוספת את עצמה ומתארגנת לצאת לאצטדיון.
אין ברירה.
ובינתיים רונלדו נוסע במונית עם טולדו. עכשיו שוב, תרום עידן הרשתות החברתיות, אין כמעט אינטרנט, אין איזה בקושי סמסים. אתה לא יודע כלום.
לא, הוא מגיע לבית חולים פרטי.
עושים לו שם את הבדיקות, לא יודעים למה, לא יודעים מה קרה, לא יודעים איך, אבל הרופא אומר לו, אתה לא משחק היום. הרופא, לא הרופא נבחרת, הרופא שבדק אותו, אומר לו, אתה לא משחק היום. אוקיי, הנבחרת בינתיים מגיעה, סערורית לחלוטין, מגיעה אל האצטדיון,
ומתרגנת
בחדר הלבשה.
בשוק.
באלם, הם ראו כמעט את השחקן הכי טוב שלהם, אחד החברים הכי טובים שלהם, מת להם מול העיניים, ומת, זה מחזה.
דרך אגב, היו צעקות במסדרונות, הוא מת, הוא מת. כלומר, ברור שלא, אבל היו כמה שחקנים שלא מבינים כל כך ברפואה, והיו משוכנעים שהוא מת. עכשיו, אתם מבינים איזה הלם זה? עכשיו, מלז, המשחק מחר, בסדר.
באותו יום, כמה שעות אחרי.
עוד 4 שעות הם עולים למשחק הכי חשוב של החיים שלהם.
שעה וחצי בערך לפני פתיחת המשחק, בחדר הלבשה, נכנס כמו סיד לבן, כמו רוח רפאים, רונלדו, אל חדר הלבשה. השחקנים הסתכלו עליו, אתה יודע, הם לא מצמצו כמה שניות, כי הם לא הבינו מה הוא עושה פה.
הם כבר היו בטוחים שהוא לא יגיע,
ואז הוא עשה שיחה עם זגלו. והוא אמר לו, זגלו, בהתחלה הוא אמר לו, אתה לא תשחק. אז הוא אמר לו, אין שום מצב, אני עולה לשחק. הסתכל עליו, דיבר איתו קצת, וזגלו החליט, אני עולה לשחק. סליחה, אני אתן לרונלדו לשחק. ורונלדו עולה.
זה אחרי שפרסמו את ההרכב הראשוני עם הג'ימון.
ואז זה משתנה. ואפרופו 45 דקות קדימה, מאותו שיחת טלפון שמאיר איינשטיין באולפן, הוא פתאום מופיע בהרכבים. כן, כי שולחים הרכבים חדשים.
הדפיסו דפים חדשים.
אז חשבו אולי טעות דפוס וזה. אם תסתכלו בקליפים, לאונרדו, הם הולכים הרי, אז בזמנו היה את כולם הולכים, מחזיקים ידיים אחד בשני.
כמו ילדים שיוצאים מהגן.
לאונרדו צמוד לרונלדו. ואתה מסתכל על רונלדו והוא נראה שם סעורי. יש קטע שמסתיימים האמנונים, ואז מרימים ידיים ומסתובבים לקהל. לאונרדו מרים את היד לרונלדו, שרון לא כל כך מבין מה קורה שם.
Weekend Bernies.
עכשיו מתחיל המשחק, וקורים שם 3 דברים משמעותיים בהקשר של רונלדו. אחד, הוא כביכול, זה לא בדיוק, אבל זה מוסיף נורא להגדה, הוא אמור היה לשמור על זידן, הוא היה הכי קרוב לזידן בשער הראשון, והוא לא שמר עליו, ממש, הוא כאילו קפה במקום, למרות שזה עוד אומרים שאולי זה שמירה אזורית, טק, זידן.
דקה 27, קרן.
5 דקות אחרי זה, שולחים לו כדור, והוא מנסה לעשות, אבל אתה רואה שזה לא רונלדו הרגיל. שולחים לו כדור ארוך, והוא רץ, וברטז גם יוצא, והשניים הללו נתקלים אחד בשני, ורונלדו, טק, בום, על הרצפה. אגב, זה האיור שבחרנו לספר בפילי מונדיאל. והוא נמצא שם, והוא נמצא על הדשא, זה 10 שניות, 15 שניות, עכשיו לגיטימי, זה קורה בכדורגל. אבל תחשבו על שער החברים שלו, שרואים אותו עכשיו על הקרקע שם, ואף אחד בעולם לא יודע מה קרה, והם יודעים, וזה שוב חוזר אליהם, אז תבינו למה ברזיל לא הייתה בגמר הזה. והרגע הזה הוא רגע מכונן, הוא רגע ששינה המון המון דברים, בהתייחסות של לחץ פסיכולוגי על שחקנים, במובן של צריך לדבר בפתיחות על דבר כזה, היו גם אחרי זה אין ספור קונספירציות. אמרו
הקונספירציה הכי גדולה.
שניסו להרעיל אותו ואת חברה שלו שהייתה אז גם מפורסמת.
נכון.
אחרי זה אמרו שזה אולי בגלל זריקות שהוא קיבל לברך, בגלל מה שקרה לו. אחרי זה אמרו שהוא חייבו אותו לשחק, הקונספירציה הכי גדולה, זה שנייקי הכריח אותו לשחק, כי אמרה, אין מצב שהשחקן הכי גדול לא מגיע, לא משחק על הבמה הכי גדולה. יותר מזה, אומרים שגם פיפה הייתה חלק מהעניין, כחלק מהאירוח של 2014, כדי לקבל, אוי ואבוי אם אתם לא עולים עם רונלדו, הוא יכול, מה, הוא הולך? אתם אומרים שהוא הולך. למה הוא לא משחק?
אם הוא חי, הוא משחק.
זה קונספירציות, אבל הולך לצאת סרט בקרוב על רונלדו.
יצא כבר לפי דעתי.
אני חושב שכן, אבל אני לא יודע איפה זה נמצא, אני חושב שבישראל
עוד לא. לאמזון.
איבדתי את הקסטה.
ואמא שלו שם מספרת, כאילו אתם מדברים על כדורגל, הילד שלי כמעט מת.
כן.
וזה שינה המון המון דברים, וזה רגע מכונן כמובן במונדיאלים, אבל בקריירה של רונלדו.
אגב, הייתה פה החלטה, שוב, זגלו, כשהוא שמע מרונלדו שהוא רוצה לשחק, והוא הבין ש... אוקיי, הוא צריך לקחת פה החלטה, הוא לא רצה להחליט לבד. הוא שאל את לידיו טולדו, הרופא. אמר לו, אתה מאשר לו? עכשיו, לידיו טולדו בדיעבד מספר, אם הייתי אומר לא, הייתי יכול, עדיף שהייתי טס לירח, לא הייתי יכול לחזור לברזיל, היו הורגים אותי.
לא היה לו אומץ.
אז הם החליטו החלטה שאולי, לא אולי, בטוח, רפואית היא שערורייה. היא שערורייה.
היום זה לא יקרה.
זה לא, לא יודע. אבל זה לא אמור לקרות, בסוף הם החליטו את מה שהחליטו, וזה הסתיים כמו שזה הסתיים.
אני רוצה רגע, כן, אז...
שכחתם את השער השלישי של עמנואל פיטר.
לא, זהו, בול מה שאני בא להגיד עכשיו.
אנחנו מדבר על צרפת.
בדיוק, אני רוצה רק להגיד שעל רונלדו דיברנו בהרחבה גם בתחילת הפרק של 2002, שכבר זמין לכם.
שזה הטורניר שלו.
אז אם אתם רוצים ספוילר, הוא מתאושש. אבל אגב, ויש באמצע...
עושה את התיקון, עושה תיקון.
ויש בארבע שנים האלה עוד כמה דברים שקורים לו וזה, אז 2002 עוד יותר בלתי יאמן, אבל בסוף, בתחילת פרק 2002, מדובר גם על הסוף.
אגב, ב-2002, הוא לא הולך לישון. לא, באמת, זה, אני מספר בספר הזה בדירוג יותר גבוה, הוא לא הולך לישון, הוא מסתובב, ולמזלו, כדי לא להירדם, או יודע לו, הוא פוגש את ג'יג'ה, השוער, שהוא כאילו המלאך השומר שלו באותו מונדיאל ב-2002.
אז יש גם צרפת, ודיברנו עליה כמה פעמים לאורך הפרק הזה, על הקטע של מה זה עבור צרפת, ומה פה, ומה זה הבני מיעוטים, וכל זה, אז מן הסתם זידן פה עולה לגדולה בהכל, נראה לי אחרי המונדיאל הזה, אם הוא הרץ, הוא הנבחר, נותן פה שתי נגיחות.
יותר מזה.
שרגע, אבל צריך להגיד, אם כבר מעגלים במונדיאלים תמיד נסגרים, אז מעגל הנגיחות והאדום והכל ביחד ייסגר חשוב ויהיה חשוב ב-2006, שזה עוד לא הקלטנו. אבל זידן נותן פה שתי נגיחות לשני גולים.
Sur ce premier corner français, place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes.
Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que sur l'action de Lilian Thuram, il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il a obligé...
בסוף גם באמת, יש הרבה גולים מפורסמים כאלה של קבוצה מנסה כאילו, אבל אז בעצם מפקירה את ההגנה, והצמד של ארסנל שם, זה ויירה לפטים,
כן,
אני לא טועה.
יש, בוא נגיד ככה, יש לו נגיחה יותר מפורסמת בהיסטוריה לזידן,
כן.
אבל...
זה השנייה, אלו השנייה והשלישית.
הוא חתום על שלוש מהנגיחות הכי מפורסמות בהיסטוריה של הכדורגל.
נכון.
כן? אז הוא קובע שם צמד, והסיפור זה זידן, אבל דרך זידן זה צרפת כולה.
כן.
זוכרים את מה שדיברנו על מז'קה, על הבועה שהוא יצר באלפים? הוא יצר את זה עכשיו בנבחרת, ועוד שנייה זה התפשט בצרפת. זינדין זידן, דיברת על זה נדב, היה שחקן מצוין, אחד המדוברים בעולם, היורש של פלטיני באיזשהו מובן, אבל לוזר. ב-96 הוא מפסיד עם בורדו בגמר גביע וופה לביירן מינכן. ב-97 הוא מפסיד עם יובנטוס
לדורטמונד.
ב-98 עם יובנטוס
לריאל מדריד.
הוא קיבל את האדום ברבע הגמר ובחצי הגמר, הוא לא שיחק טוב. כן, צריך להגיד את זה, שזה לא היה הטורניר של זידן.
נכון.
הוא לא היה טוב בטורניר הזה. הוא לא היה אחד מה-50-100 השחקנים הכי טובים בטורניר, עד כדי כך, עד הגמר. אבל אז מגיע הגמר, והוא כובש צמד. וכשהוא כובש את השני, הוא לוקח את החולצה והוא מנשק את הסמל של הטריקולור. ומה שקורה אחר כך ברחובות פריז, זה אחד מהאירועים הכי גדולים בתולדות צרפת,
okay.
ובוודאי בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה. באותו הלילה ויום למחרת, יותר נכון, למעלה ממיליון איש מציפים את השאנזליזה. זו הכמות הכי גדולה מאז שהגרמנים נסו. או עזבו את פריז בסיום מלחמת העולם השנייה. ועל שער הניצחון, יש את התמונה בכזה...
לייזר כזה.
בלייזר שכזה, את התמונה של זידן, ומתחת כתוב זיזו לנשיאות. והתחושה הזו, תחושת האופוריה של צרפת הזו, צרפת החדשה, היא נמשכת איזשהו שנתיים, שלוש, יחד עם השחייה גם ביורו, ואומרים, יש פה, בוא נעשה משהו חדש, בוא, הנה, הם הוכיחה לנו שאפשר גם בדרך אחרת.
אבל בוא נגיד שזה לא החזיק מעמד.
הם אמרו פה, צרפת, היה את לגליטה, פרדיטה, אחווה, המשפט המפורסם, אז פה זה היה שחור, לבן, ערבי. זאת אומרת, זה היה הסמל של הנבחרת. אבל... כמה שנים אחר כך זה מתפורר, ויש לנו איזו מחשבה שהכדורגל משנה עולם, אבל לא, הוא פשוט נותן בועה למה קורה, מה יכול, מה הכדורגל יכול לעשות, וצרפת בשנים שאחר כך מאוד מאוד התרחקה מאותה נבחרת, והעשור שיבוא אחרי זה, זה עשור מאוד מאוד אלים ובעייתי בחברה הצרפתית.
הערה רק לגבי מה שאמרת, שאתה צודק, כדורגל בוודאי לא משנה היסטוריה.
למעט מקרים עוד...
אבל יש מקרים יוצאים מן הכלל.
מערב גרמניה.
גרמניה 54, כמובן, זו הדוגמה אולי הבולטת ביותר. אז נכון שהסיפור הגדול הוא זינדין זידן, אין בכלל ספק, רק נזכיר, לורן בלאן לא שיחק בגמר, הוא הורחק הרי בחצי הגמר, ופרנק לבף, פרנק לבף,
פתח בהרכב. זה בלאן קטן.
לבף.
יפה.
לא, זה ברטס קטן, אם עכשיו נראה.
גם נכון, כן.
אוקיי. דידיה דשאן כמובן הוא הקפטן, הוא מניף את הגביה.
אותו שיער.
נכון, וכמה שנים אחרי זה הוא מניף את הגביה גם?
בשנתיים אחר כך, גם ביורו.
לא, כמאמן.
גם כמאמן, 20 שנה בדיוק אחרי זה.
20 שנה.
הוא כשקרואטיה מגיע לחצי, הוא מניף.
יפה, אז דידיה דשאן נכנס לחבורה מאוד מאוד מצומצמת של אנשים שזכו גם כשחקנים וגם כמאמנים, יחד עם בקנבאואר וזגאלו. ואגב, שני הצעירים המוכשרים, תיארי אנרי וטרזגה, אפילו לא משחקים בגמר, אפילו לא כמחליפים. אפילו כמחליפים.
תיארי אנרי זה מטורף. כל מה שאתה מגלה שאז הוא לא היה עדיין, ואתה רואה אותו בדרך.
לא, אבל הוא היה בן 19.
נכון, נכון.
זה שהוא שיחק.
אבל כבר שיחקו במשחקים
הקודמים. הוא כבר שלושה שערים.
כן, הוא היה מדהים.
הוא היה טוב, הוא היה חלק פעיל. זאת אומרת, זה לא...
הוא לא היה גיוורש. אבל היה מדהים.
לא, אבל הוא היה ז'קה הלכת. ואז גם מגיע הניצחון האישי של אמי ז'קה.
נכון.
זאת אומרת, האיש שירדו עליו לקיפ.
בסיום המשחק, הוא מודיע על התפטרותו. בסיום המשחק, ותוקף את לקיפ מפה ועד הודעה חדשה. הוא לא סלח להם עד יום הוא עדיין חי.
עד יום חיים.
לא סולח.
הוא לא סולח. ככה הצרפתים חוגגים. תשמע, עמדנו בזמן. הוא מביך קצת.
לא, לא, אנחנו... שיתוף פעולה טוב.
זו זכייה ראשונה של צרפת במונדיאל. בואו לא נשכח.
צריך להגיד שכמו שאמרנו על ברזיל, שהסיפור התהפך ב-2002, גם הסיפור של צרפת מתהפך במונדיאל 2002 ודש לסנגל. וזהו לגבי 1998. אני מתחבר מאוד, שרון, למה שאמרת בהתחלה. זה גם באמת האחרון לפני שהאינטרנט נהיה יותר חזק.
כן, זה עוד משהו שהוא נשאר
כאילו... עבורנו, עבורנו זה לי לפחות לפני הגיוס, וגם שהיה באמת בשעות סבירות. מונדיאל נהדר, עם הרבה משחקי על, במיוחד בשלבי הנוקאוט.
ועם הרבה סיפורים בספר.
ועם הרבה סיפורים בספר. נשים לינק!
כן!
אה, דיוויד, שים לינק למטה?
הייתה חוויה גם להיות פה היום, וגם בכלל אין מונדיאל, אין על מונדיאל.
תודה לדוידוביץ', תודה לנדב, שנדב אתה...
תודה לכם.
ואנחנו נפגשים במונדיאל מסוים.
שבוע שבועיים ניפגש.
נפגשים באיזה מונדיאל, בתאישהו.
נעמוד בכמה עמדות.
אז עד כאן לפעם, תודה ענקית שוב לגיא צדיק, ובהצלחה לנבחרת איטליה בכל מה שהיא תעשה. בכל מונדיאל עד עכשיו, גיא, אני נותן לך 50 שנה קדימה גם. בזה לא תהיו. יאללה, עד כאן לפעם, תעשו טוב.
The anthem of the French Republic is now a signal for another revolution. The overthrow of football's ruling power is at hand.